עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, שלום, בוקר טוב לכולם, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מיכל קדוש, מי שאחראי על הדיגיטל הוא דוד זבולוני, ואחראי על השידור איציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 1-907-22-103, ואנחנו אוהבות ואוהבים ומזמינים אתכם לשלוח לנו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. מיכל תראה, תקבל ותחזור אליכם. וכמו שאני אומרת תמיד, תשלחו, כי גם אם לא נעלה אתכם היום, יסיכו שנראה את זה ואולי גם בשבוע הבא. תקשיבו, יש לנו שעתיים, יש לי כבר כמה מכתבים שמונחים לי פה שהגיעו באמת לוואטסאפים ולפייסבוק, ומספיק זמן לשיחות טלפון, אז יהיו לי מספיק הזדמנויות להעריך, להרחיב, להסביר. בואו נתחיל כבר בשיחות הטלפון של כולה, של מי שמתקשר, ונמשיך משם והלאה. אז הנה, השיחה הראשונה. שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
כן, שלום.
שלום. מדברת גלי, אני אמא יחידנית לתאומות בנות 5. כרגע הן נמצאות בגן חובה.
כן.
רציתי לשאול אותך שתי שאלות לגביהן. אחת זה לגבי אחת מהן, שיש לי קצת בעיה עם פספוסים של פיפי. היא עדיין מפספסת לא מעט פעמים, כמעט על בסיס יומי, לפעמים פעמיים שלוש ביום, גם אם זה בבית, גם אם זה בגן. אני קצת על סף ייאוש, כי אני הרבה פעמים מדברת איתה, מסבירה לה את ההיגיון, למה זה חשוב לעצור את המשחק באמצע, למרות שזה מאוד מעניין אותה, ובאמצע מפגש או עם חברות, או לא משנה מה היא עושה באותו רגע,
כן.
אני מסבירה לה שזה חשוב לעצור את זה, וללכת הזמן לשירותים, כדי למנוע את המצב שבאמת מתפספס לה, וזה בסריח, וזה לא נעים, ולפעמים היא לא מספרת לצוות, ואז כואב לי הלב שאני רק חושבת על זה שהיא נמצאת עם תחתונים רטובים במשך שעות.
כן.
אני מודה שאני לפעמים כבר מתעצבנת שזה קורה פעם אחר פעם, לפעמים כמה פעמים, ואני אומרת לה, אבל רק הרגע דיברנו, ורק הרגע הבטחת לי,
כן.
מבטיחה לי שהיא לא תעשה את זה, וזה ברור לי שזה קצת לא כל כך בשליטה שלה, ופשוט היא לא מספיקה.
נכון.
אני פשוט לא יודעת מה לעשות, איך לעצור את זה, ומה אולי להגיד לי. לה...
אז בואי, כמה דברים, ואחר כך תלכי לשאלה השנייה.
כן.
קודם כל, כשאת אומרת, אני לא יודעת איך לעצור את זה, את לא תוכלי לעצור את זה. היחידה שיכולה לעצור את זה, זו הילדה. בלי שאני אכנס לעומק, היה מאוד מאוד מעניין לדעת את השונות בינה לבין אחותה התאומה, אבל את סיפקתי פה מספיק מידע, כדי שאני אוכל לצאת באיזושהי השערה. תראי, מה שקורה, ואני לא רוצה, ואני יכולה להתחיל ולנחש מה היה לפני 3 שנים כשרק התחלנו, כי זה כבר נמשך ככה, היא בת 5, לפחות 2-2.5. זאת אומרת, עכשיו, על מה זה יושב, ואיפה זה בא, הרבה השערות וסיבות אנחנו יכולות למצוא לדבר הזה. אבל בואי רגע נסתכל על הכאן ועכשיו. שני דברים אני רוצה להגיד לך בעניין הזה. אחד, את אומרת, אני מנסה להסביר לה כל הזמן את ההיגיון. התנהגות של ילדים בגילאים האלה לא יושבת על היגיון, על תובנות מודעות. לא בריא לאכול. יסריח לך מהתחתונים, צריך להפסיק משחק באמצע. זה הכל דברים מופשטים שהם לא מעניינים ילדים. ילדים חיים בכאן ובעכשיו. כאן עכשיו היא באמצע משחק, כאן עכשיו היא לא רוצה להפסיק, יש לה פיפי, היא עושה אותו. בעצם, לדבר על זה, להזכיר לה, אנחנו יוצאות, יש לך פיפי, תעשי. ואז אחרי חצי שעה, לא, אין לי. ואז היא מתרטבת. אז למה לא אמרת לי? הרי לפני 10 דקות שאלתי אותך, ידענו שנלך. זהו. זה הלופ גלי ששתיכן נמצאות בתוכו. בעצם, אני אדגים לך את זה בצורה אולי נחרצת, בעצם את בשלב מסוים, מתוך כוונה כל כך טובה, לקחת שליטה על הגוף שלה. יש לך פיפי? לך לעשות פיפי? צריך להפסיק את הפיפי? כמה פעמים דיברנו על פיפי? אבל יש, את מבינה?
כן.
ואני רוצה, קודם כל, להחזיר לילדה שליטה על הגוף שלה. עכשיו, לא רק זה, את גם מסבירה, מדברת, כל הרווחים הפסיכולוגיים הלא מודעים נמצאים שם. גם מסבירה, גם מדברת, גם תשומת לב, גם עיסוק, גם דואגת, גם חרדה, גם חוששת, וגם בסוף מתעצבנת. זאת אומרת, לילדה יש פה באמת את כל הצרכים הבסיסיים, הפסיכולוגיים, הכי ראשונים ולא מודעים שהיא רוצה. שאת כל הזמן שמים לב אליה סביב העניין הזה, וגם כל הזמן, אם גם כועסים עליה, אז היא גם מוכיחה שלאף אחד אין שליטה עליה, והיא צודקת. ובזה אני התחלתי. איך את גורמת לזה להפסיק? את לא יכולה לגרום לזה להפסיק. מה שאת כן יכולה לעשות, וזו המלצה שלי גלי, לבוא אל הילדה ולהגיד לה, תקשיבי, דיברתי עם מישהי, או קראתי משהו, או חשבתי על משהו, מה שמתאים לך. זה חייב להתאים לך. שבעצם, כל הזמן, אני שואלת לך אם יש לך פיפי ואין לך פיפי, ואני מסבירה לך על הפיפי, ואנחנו מדברות המון על הפיפי, ופתאום אמרתי לעצמי, תגידי, גלי, מה את מדברת כל הזמן על הפיפי? הרי מיכלי, קובעת לבד, ותגידי, תשתמשי במילה קובעת, ותשתמשי במילה בוחרת, כי זה נותן לילדה שליטה על עצמה.
שהיא, כי... שזאת אומרת להגיד את השם שלה בעצם?
כן, 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 אני עכשיו גלי, אני עכשיו את. ישבתי וחשבתי על זה וקראתי משהו, דיברתי עם אישה אחת שכן כמו שזה, ופתאום הבנתי שמה פתאום אני כל הזמן אומרת לך, מיכלי, נגיד קוראים לה מיכל, פי 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 פי, הרי יש לי ילדה כזאת חכמה, ואני באמת מבינה שאת היחידה מיכלי, שקובעת על הפיפי שלך, ומחליטה על הפיפי שלך, ובוחרת איפה את רוצה לעשות. ובגלל זה, מהיום, אני לא צריכה לדבר איתך על זה, ולא צריכה להזכיר לך שום דבר. עד שאת, לבד, תרגישי את הדקדוק הזה בבטן, שהשלפוחית שלך מלאה, תכף גלי, אני אתן לך עוד משהו לעשות. ואת תחליטי לבד, שאת רוצה לקום וללכת לשירותים. אני לא אזכיר לך, אם אני אראה שהתחתונים שלך רטובים או משהו כזה, בגלל שאני דואגת ואני רוצה שתמיד תהיי עם בגדים נקיים ויהיה לך נעים בגוף, אני אגיד לך חוץ עם מה מתביא בגדים ואני אעזור לך להחליף אם תרצי או שתחליפי לבד. ואת ואני לא מדברות על זה יותר, כי את הקובעת, מיכלי, את המחליטה והקובעת. שימי לב, אני נותנת לה שליטה. קודם כל, זה אחד. שתיים.
שזה בעצם נותן הרגשה שאני סומכת עליה, זאת הכוונה?
כן, יותר מזה, את מפסיקה את כל המסביב. הילדה, אין לה כאילו שליטה על הגוף. גם אם היא מרגישה משהו, אין לה את החיבור הזה של קומי לכי. ולא חשוב אם זה יוצב על זה שיצאו לא שמה לב, וזה יושב על תשומת לב יתרה, או זה יושב על מאבקי כוח. אני לא נכנס לזה כרגע. אין לה... זה כמו ילד שאנחנו רוצים, אני אדבר על זה בהזדמנות, שאנחנו רוצים להחזיר אותו לשנת לילה מלאה. קודם כל, הוא ימשיך לקום, אבל אני רוצה לייצר שם מצבים, שאם הזמן הוא יפסיק לקום. אותו דבר גם פה. וגלי, זה לא יקרה תוך יום. את, הדבר היחיד, השינוי היחיד שיחול בשבוע הראשון, ואני אומרת לך, זה שבוע שלם, זה שאת לא אומרת את המילה פיפי יותר. את לא מדברת על זה.
כן.
עכשיו, לצד השיחה הזאת, את אומרת לה, אני רוצה גם להסביר לך משהו. לך איתה למטבח, או לכיור, או לכיור של האמבטיה. יש שם בטח כוס קטנה של הצחצוח שיניים, או של המשהו.
נכון.
שימי את הכוס הזאת ריקה בכיור, או של המטבח. תחזיקי ביד השנייה שלך קנקן עם מים, או בקבוק סתם עם מים ריקים. ותגידי לה, אני רוצה רגע להסביר לך מה יש לך פה בבטן, ותגיעי לה באזור של שלפוחית השתן. פה יש לך בפנים שקית, שאנחנו קוראים לה שלפוחית, שהיא עוצרת, שהיא אוספת את כל השתייה, וכל הנוזלים, וכל המים, שנכנס לגוף שלך, וגם לשלי, אותו דבר. והנה נגיד, נגיד זאת השקית הזאת, ואת מראה את הכוס הריקה שבתוך הכיור, ועכשיו את מחזיקה את הקנקן ביד, ומתחילה לשפוך מים מהקנקן לתוך הכוס. זה השוקו ששתית, זה המים ששתית, זה המרק שאכלנו, זה המים ששתית, זה הארטיק שיש בו המון נוזלים, זה התה שאני הכנתי לך. אוקיי? זה המיץ מתוך הענבים, שיש מיץ בענבים, זה המיץ תפוזים והקלמנטינה שאכלת. ואת שופכת את זה ככה, ואז הכוס מתמלא, ואת אומרת, זה מתמלא. זה מתמלא. אבל רגע, את שותה עוד משהו. אופה, אופה, אופה. מה קורה עכשיו כשזה מלא? נשפח החוצה. זה מה שקורה בגוף שלי, שלך, של אחותך, של סבתא וסבא. זהו.
רק שתדעי. צריך להזמיה כדי שזה ייכנס
קצת יותר להיגיון. בדיוק, כי ילדים עובדים על משהו מוחשי. היכולת החשיבה שלהם היא קונקרטית. היא לא אבסטרקטית. ומה, זה כמו שילד שאמרו לו פעם שסבא מת, והוא בבית כברות, והוא הסבירו לו, מת, איננו, מה, אז הוא שאל, אז איך הוא נושם כשהוא בתוך האדמה? זאת אומרת, אין את היכולת להפנים את הדבר הזה. אין, זה מופשט. אז איפה הוא? באדמה, אז איך הוא נושם? אז איפה הוא? בשמיים. אז מה, אני לא התעקע בו? אני מכירה ילדים שלא טסים, לא עולים למטוסים, הם פוחדים שזה יפגע בסבתא שלהם, כי היא בשמיים. עכשיו,
אני מבינה שההיגיון בגיל הזה הוא...
כן, הוא... הכל חייב להיות קונקרטי, קונקרטי, קונקרטי. עכשיו, כרגע, הקונקרטי של הילדה של החיים שלה, זה שאין לה שליטה על הפיפי בכלל, מישהו אחר לקח על זה פיקוד. כל הזמן מזכירים לה, שואלים אותה, מבררים איתה, ולפעמים היא מרגישה ולפעמים לא. אני לא אתפלא אם אפילו קצת איבדה את התחושה של מה קורה בתוכו, בפנים, כשהשלפוחית מלאה ולוחצת. כי שולחים אותה לרוקן את השלפוחית, את מבינה, בלי קשר ממש למערכות הפיזיולוגיות שלה.
כן.
לכן אני רוצה שתחריגי את עצמך משם, תסבירי לה עם הכוס איך זה עובד, ותלכי הביתה בשלום, ותחכי שבוע בסבלנות. אל תדברי על זה.
ואת חושבת שאחרי שבוע, אם אני אעשה את מה שאת אומרת לבד?
יכול להיות יומיים ויכול להיות 10 ימים. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה הקצב של הילדה. אני לא יודעת אם בכל המקומות והשטחים זה יהיו ככה. צריכים גם את שיתוף הפעולה של הגננות. לא מדברים איתה על זה יותר. בואו נחזיר לה שליטה על הגוף שלה.
אז זהו, שאני ידעתי שזו טעות, אבל אמרתי להם, תבקשו ממנה מדי פעם לעשות פיפי, וגם אני... ובתוך תוכי אמרתי, אבל אני בעצם לא נותנת לה
כן, את
השליטה לעשות את זה לבד.
כן. ו... נכון, אז תדברי איתה ביום ראשון. שמחריכה
אותה לעשות, ו... ואפילו לנסות, כי לפעמים היא יושבת וכן יוצא לה, אפילו שהיא אמרה שאין לה.
אבל, נו, ברור מה... זה, אנחנו גם יודעות לפקוט כשמשהו לא עצוב לנו, אם אנחנו שחקניות טובות. זאת אומרת, היא יושבת שם, לוחצת, כי הרי השלפוחית זה לא כמו ילד שהוא, לפני שהשריר הזה עובד אצלו, שזה בסביבות גיל שנה וחצי, שנתיים, ברגע שזה, יש שם קצת נוזל, זה יוצא, בגלל זה החיתול שלהם רטוב כל הזמן. מתי אנחנו יודעים שילד מוכן לגמילה, שהוא עשה פיפי, שמנו חיתול, ואנחנו דוחפות האצבע, והוא יווה שעה, שעה וחצי. זה אומר שהוא מתחיל לאגור את השתן. ואז הוא רץ להשתין כשהשלפוחית מלאה ולוחצת לו, והוא כבר מכיר את התחושה של שלפוחית שתן מלאה ולוחצת, פי 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 פי, והם רצים. אין לה את זה, מסכנונת, היא איבדה את זה.
כן.
היא יושבת לעשות פיפי על פי הזמנה, מה זה הדבר הזה?
כן, אני יודעת, אני ידעתי שזה טעות.
את הבנת, יפה, אני שמחה.
שחלתי כבר מה לעשות, כל פעם ניסיתי משהו אחר.
אז גלי ביום ראשון.
שלא יצחקו עליה שם.
אני מבינה. כן, זה יעבור עוד מעט. אני אומרת לך, לפני שהיא עולה לאלף, תלכי לגננת ביום ראשון, תגידי לה, התייעצתי עם מיכל דליות, זה מה שהיא אמרה. זה ייקח כמה ימים, אל תגידי שבוע, תגידי, זה ייקח כמה ימים, אני לא יודעת, זה הקצב של הילדה. יש באמת כל אחד עם הטמפרמנט שלו, תלוי מה זה, על מה זה יושב אצלה, על המון עיסוק, על המון תשומת לב, על אובדן תחושת שליטה, על שליטה עליכם. אני באמת, אני לא נכנס לזה כרגע. אני רק יודעת מה צריך לעשות כדי לפתוח לשם את הצ'קרה, לשחרר את הילדה הזאת, להניח לה, לשמוח עליה, לאהוב אותה מאוד. ולהגיד לפיצקי, אם אני אראה אותך רטובה, אני רק אגיד לחוץ ותחליפי תחתונים, כי זה לא טוב, אני לא רוצה שיהיה לך פצעים קטנים משתן או משהו כזה, זה יותר נעים.
כן.
וזה הכל, וזה הכל. ואם את לא שמה לב שרטוב, אל תגידי לבוית ותבדיקי. רק אם היא עוברת לידך ומסריכה, אם את מחבקת, או אם את רואה רטוב במכנסיים, תגידי לה פיצקי לראות שתחליפי מתוקה. או אפילו לכי, תשים מזה... מינימום, מינימום עניין. תלכי, תבואי אליה, עם תחתונים במכנסיים, תגידי לה, קחי מיכל, תחליפי מתוקה. שיהיה לך גוף נעים ובגדים עם ריח טוב. זהו, כן. אין עיסוק, אין עיסוק. לא מדברים על זה יותר. אין ברירה.
אוקיי. אז יש לי משימה להתחיל אותה היום.
כן. ושיהיה לך אורך רוח. עד שהיא
כן,
תלמד,
אני...
כמו שהיא למדה לאכול...
אני גם לבד עם כל הסיפור הזה, אז כן, כל נכון, ככה מסתבר נכון, לי, ואני מנסה נכון. לשלוט בזה, וזה לא פשוט.
לא.
אבל אני יודעת שהיא לא אשמה.
אוקיי, ושוב אני אומרת, אורך רוח, כמו שלקח המון זמן ללמד אותה לאכול בכפית, והמון זמן ללמד אותה לאכול במזלג, והמון זמן עד שהם למדו ללכת, אותו דבר גם עכשיו, אורך רוח.
צודקת.
זה יגיע.
רציתי לשאול עוד שאלה, אם אפשר.
כן.
בגלל שהן תאומות, ושאלת בהתחלה, הן ממש שונות אחת מהשנייה, וזה בא לידי ביטוי גם מבחינת הרצון שלהם ללמוד. אני בסוג של סטרס של לדעת אם הן מתאימות לכיתה א' או לא, מבחינת הלמידה, גם מלמדים אותם בגן, אותיות ומספרים ותרגילים, ואני ישבתי איתם בבית, ואני שמה לב שאחת יותר בעניין, והיא רוצה ללמוד, והיא יותר יודעת. והשנייה
פחות.
לא ממש שם.
לא בראש שלה, לא מעניין אותה.
כן, וגם מבחינה, אני יודעת שיש את ההפרדה הזו בין הידע ובין החלק הרגשי. הגננת אומרת שנכון להיום, אולי כדאי לחשוב על האופציה של להשאיר אותם עוד שנה בגן. ויש כאן התלבטות. והיא אמרה לי, תרשימי אותם גם לעוד שנה וגם לכיתה א', ובסוף השנה יש עוד זמן. הדברים יכולים להשתנות, ואז תחליטי באמת מה לעשות. תראי,
א', זה נכון, עד הראשון לספטמבר יש עוד המון זמן, אפשר בינתיים לרשום ואז להחליט שלא. אבל... כשאנחנו בוחנות עם ילדים מתאימים לכיתה א', אנחנו לא מחפשים רק מוטיבציה לשבת וללמוד. יש ילדים שהרבה יותר אוהבים לשחק או להציג, או להיות בעולם שלהם, מה שלשבת ללמוד. אנחנו מחפשים כל מיני סוגים של יכולות. כישורים חברתיים, יכולת לראות את האחר, יכולת לעמוד על דעתה, יכולת לשבת בריכוז ולהקשיב, אוצר מילים מסוים, יכולת להסיק מסקנה ממה את רואה בתמונה, מה הם מציירים שם, יכולת לשיתוף פעולה, יכולת לחכות בסבלנות, אמרתי. אנחנו מחפשים כל מיני מוכנויות ויכולות שהם... שהם אלה שאנחנו צריכים כדי שהילדות תהיינה, כדי שהילדה לא יהיה לה קשה מדי בכיתה א'.
כן.
עכשיו, יש ילדים שהם נורא, שהם היפראקטיביים, ואז רואים אותם קמים, הולכים, זזים, יושבים, אבל אינטלקטואלית הם הכי מתאימים לכיתה א', ואני בשום פנים באופן לא רוצה להשאיר אותם בגן, רק בגלל שהם שובבים. את מבינה בגלל שקשה להם לשבת. אבל מתאימים, והם קולטים, והם מבינים, והם מפרשנים לך סיפור, והם מספרים, והם ממציאים, ויש להם אוצר מילים טוב, ויש להם כמה חברים שהם אוהבים לשחק איתם. אז צריכים לחשוב היטב, ילידות איזה חודש הן?
הן סוף אוקטובר, 21 לאוקטובר.
הן צעירות.
הן כן,
הן צעירות, נכון.
לפחות יוכלו לי אותם בכיתה א', את יודעת.
תקשיבי, יש לי שניים מהילדים שלי ילידי סוף אוקטובר, שניים מהילדים שלי ילידי ינואר ופברואר, זאת אומרת, את מבינה, תראי, אני אגיד לך משהו, גלי, אנחנו אף פעם לא יודעות אם אנחנו מוציאות החלטות נכונות, עד אחרי שהוצאנו אותה מן הכוח אל הפועל.
נכון.
ורק אז אנחנו יכולות להגיד שיט, טעיתי, או וואלה, איזה מזל, זו הייתה החלטה טובה. זה אחד. שתיים, גם אם שגינו, רוב הדברים אפשר לתקן. תמיכה, תוספת, חוגים, שיעורים פרטיים, לא יודעת מה, מיליון ואחד דברים, אוקיי? טיפולים רגשיים, הדרכת הורים, הורה מתקנת, יש. יש המון תמיכות לילדים היום, אם במקרה זה. אני לא מזדרזת להשאיר בגן. אם הילדה חכמה, אבל רק לא אוהבת לשבת, זה לא סיבה להשאיר אותה בגן. אם הילדה לא מתעניינת בלימודים, אבל היא בשלה, זו דרך אגב שגם מפספסת? זו אותה אחת?
כן.
שמעי, אני דווקא חושדת בכל מיני דברים אחרים, ביותר בדברים, לא יודעת, שווה לבדוק.
מה, כמו מה?
אני לא יודעת, חשבתי אם אני לוקחת את זה למקום התנהגותי, למקום שבו היא מייחדת עצמה כשונה מאחותה. כי הרי זה המשחק בין התאומות. זה שתינו ביחד וכל אחת לחוד. זה המתח בין התאומים של האותו דבר, אבל של הצורך בייחודיות. והרבה פעמים גם רואים את אפקט הנדנדה, פעם זאת ילדה טובה, פעם זאת ילדה טובה, פעם זאת היא המרוכזת, פעם זאת היא הפרא אדם, כל מיני, רואים את האפקט הזה. ודווקא אני את האפקט הזה אוהבת, כי אז אף אחת מהן לא מקבעת את עצמה במקום שזאת היא המרצה וזאת היא הפרא אדם. מבינה?
כן.
הן מתחלפות, אני אוהבת את ההתחלפויות האלה, הן טובות.
נכון, שימה איתך.
כן, ואז, תראי, יש לי נדמה לי איזשהו מאמר באתר שלי, מיכל דליות איתכם בבית, תסתכלי שם במאמרים, הכל פתוח, יש שם גם נדמה לי אמא ואבא עולים לכיתה א' או כניסה לכיתה א', משהו כזה, זה משהו שהכנסתי לשם כבר מזמן, תקראי, קצת יותר תבררי, מה נדרש? איזה יכולות? איזה יכולות נדרשות? כי יש דברים שאנחנו לא יכולות, כמו למשל, מתברר שיש לה חגורת כתפיים חלשה, והילדה לא מחזיקה טוב עיפרון. אז אנחנו יכולות לעבוד ולחזק את חגורת הכתפיים. זה piece of cake.
נכון.
את מבינה? זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים להתערב בהם, או אוצר מילים, או עולם דמיון, אז נשב ונספר כל יום שני סיפורים, אחד אחרי הגן ואחד לפני השינה, נעשיר את העולם שלהם, שאומרת, יש המון דברים שאנחנו יכולות לעשות.
אוקיי.
ומאוד, מאוד, לשקול, לשקול היטב והרבה, אם להשאיר אותם כיתה.
אוקיי, וזה באמת היה כל כך נורא אם הייתי גם משאירה אותה.
זה באמת היה מה, גלי?
זה יעלה להם את הביטחון. אני אומרת, אם זה
יהיה
נורא להשאיר אותם עוד שנה.
לא, אני לא יודעת, זה הכל ניחושים. יכול להיות שתהיה ילדה שזה יוריד לה את הביטחון, היא גרובה רצתה ללכת לאלף, והיא כל כך כבר ציפתה, והיא כל כך רוצה להיות, והיא כל כך רוצה לשבת וללמוד ולדעת לקרוא, ואז מה אני עושה לה, משאירה אותה. אני לא אומרת לה שזה בגלל אחותך, אני יודעת שזה בגלל אחותה. אבל אני משאירה אותה, את לא מפרידה, את לא מהלכת לאלף אחת.
לא, אני לא מפרידה.
ברור, 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 ברור לנו. זאת אומרת, גם זה חישוב. זה ניחושים. תמיד זה יכול גם וגם. בגלל זה צריך לשקול היטב, לקחת בחשבון, וכשאני לוקחת משהו בחשבון, אני גם מתכננת איך לרפא או לתקן, אם אכן זה קורה, מה שלקחתי בחשבון. אז איך אנחנו מתמודדות עם זה? כן. להיות ארוחה, מה קרה? והיא גם רק בת 6, שלא תזכור לך את זה כשתהיה בת 12. אבל כן צריך לעשות כמה שאפשר את הדברים הנכונים, ולא בגלל שזה לא מעניין אותה, אז נשאיר אותה. או בגלל שהיא נורא בישנית, משאירים אותם. לא. צריכים סיבות הרבה יותר רציניות בשביל להשאיר אותם בגן עוד שנה.
אני מבינה.
בעיניי.
תודה גמור.
אוקיי, כל טוב, גלי.
מיכל, תודה רבה לך.
גם לך, גם לך, יקירה. שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי.
כל טוב. וכל מי שמתלבט, תקשיבו שוב לשיחה הזאת, שוב ושוב ושוב. לשקול, לשקול. ההחלטות כאלה לא יושבות על רגש. אוי, נראה לי, אוי, נדמה לי. לא. לשקול. ותמיד, בתוך כששוקלים משהו, יש בעד ויש נגד. יש מה אנחנו, מה הילדה מרוויחה, מה הילדה עלולה להפסיד. תמיד. לקחת את זה בחשבון. ואני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
כן, היי.
אהלן, מדברת אורטל.
היי, אורטל.
אני פונה לך בקשר לשני ילדים, זה בסדר?
בטח.
יש לך שאלות?
כן.
ככה, יש לי ילד בן 4, שהוא קצת מרביץ לעצמו, שהוא מתעצבן. הוא לא מקבל דברים כמו שילד אמור לקבל. אם אני אומרת לו לא למשהו, אז זה נורא נורא נפגע, ונורא נורא פגיע. הוא לא אלים כלפי הסביבה, הוא אלים כלפי עצמו.
כן.
את רוצה שאני גם אשאל אותך לגבי הילדה השנייה כבר?
לא, זאת אומרת, זה מה שאת רוצה לדעת. ילד שלי ילד בן 4, שאם אני מבינה נכון את רגע...
אני אעדכן אותך שהוא מורכב רפואית, כל מיני דברים שהוא חווה, שכרגע אנחנו גם לפני טיפול רגשי כלשהו,
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד כללי, מאוד כללי, ואני נזהרת, אבל אני אומרת בכל אופן. המטפלים הרגשיים הכי חשובים של ילדים, במיוחד בני 4, זה ההורים שלהם. אתם הפסיכולוג של הילדים שלכם. מה הכוונה? הכוונה היא שכל הצרכים הפסיכולוגיים שלהם, אני כבר לא מדברת על הצרכים הפיזיולוגיים של אוכל וסמיכה ולא יודעת מה, כן, ומתנות. כל הצרכים הפסיכולוגיים שלהם יושבים אצלכם. כמה אתם בתחושה שלהם רואים אותם, שמים לב אליהם, מחזקים אותם, בוטחים בהם, נלחמים בהם, מרחמים עליהם, מה אתם חושבים עליהם, מה נדמה להם שאתם חושבים עליהם. זה הקטע הפסיכולוגי. זה לא ילד שיש לו רתיעה מכלבים, אז אני אקח אותו לחוג חיות. זה ילד שעובר כנראה מחלות ובדיקות רפואיות וכל מיני דברים, ובאיזשהו אופן אולי, זה צריך לבדוק, עבר מסר שהוא פגיע, או להפך, הוא קיבל איזשהו מסר שהכל מגיע לו, בגלל שהוא מטופל, זה מה שצריך לבדוק, זה מה שהייתי עושה בקליניקה.
ככה, ככה אני מתנהלת מול הילד הזה, אני כאילו הכי אמיתית איתך, אני מתנהלת איתו ב...
כאילו
קשה לי להגיד לו לא, בגלל
יפה,
כל מה
שהוא עובר. יפה, 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 הבנתי. ואז יש לנו ילד קטן ומתוק, שגדל בתחושה שהכל מגיע לו. זה לא תחושה כזאת רעה, הוא גדל בתחושה, פשוט בתוך ידיעה, מה הניסיון החיים שלו אמר לו? שכל מה שהוא מבקש, אמא שלו, אהובתו, הפסיכולוגית שלו, נותנת לו. והנה הוא גדל, והוא בן 4, ויש מצבים שאת אומרת לו, לא, לא, לא כי זה לא בריא, לא כי זה יקר, לא כי אין לי, לא כי אני לא מסכימה, לא כי יש, אני לא עושה איפה ואיפה בינך לבין אחותך, לא. ואז הילד שאומרים לו לא, נורא נפגע, נורא נעלב. מה זה הרעת התנאים האלה? מה פתאום את אומרת לו לא? עכשיו הוא ילד מאוד טוב, וגם קצת, אולי בגלל המחלה, אולי בגלל הטמפרמנט שלו, הוא לא ילד מוחצן, הוא לא מרביץ לאחרים, הוא מרביץ לעצמו.
לא,
עכשיו,
נכון.
לא רק זה, מה קורה כשהוא מרביץ לעצמו? וואו, כמה אימא הוא מקבל כשהוא מרביץ לעצמו? לא, אני לא מרשה, זה לא טוב, הנה הנה, לא נורא, וגם יכול להיות שמדי פעם אחרי שהוא מרביץ לעצמו ונשבר לך הלב, את נותנת לו מה שרגע קודם אמרת לו שלא תתני לו. נכון או לא?
נכון, נכון.
יפה, אורטל, זה הכל. יש לנו פה ילדון מתוק, בן 4, חכם להפלי, שהבין מה הוא צריך לעשות כדי לגרום לך לשנות את דעתך. אמרת לו לא, הוא נפגע ונעלב, מה פתאום? לנסיכים לא אומרים לא, כל המלכות היא עבורם, ואז ברגע שהיא אמרה לי לא, אני יודע מה אני צריך לעשות, כדי לגרום לה להגיד לי כן. להגיד לי בסדר. זה הקטע. עכשיו, מה שאני רוצה, זה כמה דברים. אחד, ללמד אותו שבחיים האלה לפעמים אומרים לא. וזאת אני. כי אני קובעת, כי אני יודעת יותר טוב, כי אני אימא, אני גדולה, אני המבוגר האחראי פה, בחיים שלו כרגע ובמשפחה הזאת. ולכן אם אמרתי לא, לא, זה לא בגלל שאני אימא רעה, בגלל שחשבתי שזה או זה לא בריא, או זה לא בזמן, או כן. כל מיני סיבות כאלה. ולכן, מהיום, כשאני אגיד לך לא, אני יודעת שאתה עצוב, מתוקי. אבל אם אני לא מרשה לך להרביץ לעצמך, לא, לא מרביצים בבית. לא לאחרים וגם לא לעצמנו. אם אתה תרביץ, אני אחזיק לך את הידיים. ואני תמיד אגיד, עכשיו, תמיד את יכולה להגיד לו, אתה כועס עליי, אני יודעת. או, אתה עצוב, כי רצית שאני אתן לך, אני מבינה את זה. אבל אני לא נותנת מאמי, וגם מחזיקה לך את הידיים, כי אני לא מרשה להרביץ. וזאת עבודה. ועושים את זה עם המון אהבה.
את לא חושבת שזה משהו רגשי אצלו, כאילו?
בוודאי שזה רגשי, כל מה שאמרתי לך זה רגשי. אבל מה רגשי שם? רגשי שהוא נעלב. ולמה הוא נעלב? כי אמרת לו לא. ולמה פתאום הוא נעלב כשאמרת לו לא? כי 3 שנים לא אמרת לו. כי את מרחמת עליו, כי הילד יודע איך להפעיל את הרחמים עלייך. ודאי שהוא נפגע באותו רגע, מה פתאום את אומרת לו לא? זה מאוד רגשי.
זה קורה גם בגן אגב, כאילו זה לא קורה רק בבית.
כי זה הסגנון, זה הסגנון של הילד, גם בטח שם נורא נזהרים עליו ומפחדים עליו, הילד חולה. אני יכולה להבין את זה. אבל לא כל הילדים החולים, את יודעת, מרביצים לעצמם. לא כל ההורים של הילדים החולים מרחמים עליהם. אלא אומרים להם, נכון, נכון, קשה לך, חיבוק, 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 חזק, חזק, חזק. אבל לא, אני לא, לא, לא כל ההורים הם כמוך. אני חושבת שאחד הדברים הכי איומים שאפשר לעשות לילד זה לרחם עליו. תחשבי מה עומד מאחורי רחמים. כשאני נותנת שנקל, או אני נותנת 10 שקלים מטבע למישהו שבא עם כוס, כשאני עומדת ברמזור אדום, למה נתתי לו את הכסף? כי ריחמתי עליו. למה ריחמתי עליו? כי אני יודעת שהוא לבד לא יכול להשיג את הכסף הזה כדי ללכת לקנות לעצמו אוכל. לרחם על מישהו זה לדעת שאפשר, שהוא לא יכול לדאוג לעצמו. אז הנה, יש לך ילד שלא יכול לדאוג לעצמו. מה עשינו פה? ועוד הוא ילד חולה, שכן יצריך לדאוג לעצמו. מה עשינו? מה, למה, מה, מה עשינו? במקום לגדל ילד גיבור, שיתמודד עם החולאים והכאבים שלו? כשאת אומרת זה רגשי, ודאי שזה רגשי. אז תאהבי אותו, תמשיכי להגיד לו לא, כי זה התפקיד שלך. לצד האהבה והשימת הלב והחיבוקים והנשבר הלב והאמפתיה, תמשיכי להגיד לו לא, איפה שמבחינה חינוכית זה נראה לך נכון. וכשהוא עצוב והוא נפגע, תגידו לו כן, אתה כועס עליי, אני מבינה פושפושון, בטח, אמא מרגיזה לפעמים, ואני לא נותנת. ואם תעשה מכות לעצמך, אני מחזיקה לך את הידיים, כי אני לא מרשה שאף אחד ירביץ לבן שלי. אני לא מרשה לאף אחד להרביץ לבן שלי. וככה, okay. שבוע, שבועיים, כמה שזה ייקח, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, ילדים לומדים. את תיארת לי התנהגות, וזו התנהגות נלמדת. התנהגות זה משהו נרכש, זה משהו נלמד. ולכן, לצד האהבה רבה, והלב שלפעמים נשבר לך על הילד החולה שלך, והמתוק שלך, והמאמם שלך, והחכם שלך, לצד זה, לצד האהבה רבה, ושימת הלב וההתחשבות בקשיים שלו, לצד זה, גם צריך להיות שם הורה, שמעביר מסר על ידי ההתנהגות שלו, לא על ידי דיבורים, שהילד יכול להתגבר, וזה מסר שאת לא העברת לו.
אוקיי.
בהצלחה יקירתי. את רצית לדבר גם על הילדה השנייה. תקשיבי אורטל, תישארי רגע על הקו, תישארי רגע על הקו, אוקיי? מיכל, תיקח את הטלפון הזה, כי אני רוצה לצאת לפרסומות. אז אתם כולכם, תישארו על הקו, כי אני ממשיכה גם עם אורטל, תתקשרו ל-1-900-722-103, ותשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. שערו כאן כמה דקות, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם, יש לנו כאן את אורטל עם שאלה על הבת שלה. היי אורטל, בואי תשאלי.
הילדה שלי בת 6, כיתה א'. יש לה בעיה שהיא אף פעם לא מובילה, היא תמיד מובלת, היא תמיד מתרפסת בפני החברים כדי שיהיו החברים שלה. מה שגורם שכל הזמן כאילו, איך אני אגדיר את זה, כל הזמן עולים עליה ומדברים איתה לא יפה, ואז היא באה אלינו הביתה, מספרת לנו את המצב, את הסיטואציות, ואנחנו תמיד מתערבים מול המורה, או מול מי שצריך, ואנחנו לא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא נותנים לה לפתור את הבעיה, ולנסות לפתור את הבעיה, כי אנחנו כל הזמן מגוננים עליה.
נכון, חמודה, איך נתת לי את התשובה עכשיו, אורטל? תראי, איך נתת לי את התשובה? קודם כל, אני רוצה להגיד לך בקשר לזה שהילדה לא מובילה אלא מובלת. אני חושבת שבעולם שלנו יש הרבה יותר מובלים והרבה פחות מובילים. זה עניין של טמפרמנט, זה עניין של סדר חשיבות עניינים, זה עניין, באמת, יש כאלה שאוהבים לקבוע ולהיות על הבמה ולדבר ולהוביל ולהיות ושירו אותם ושישמעו אותם ושישמעו אותם והם קריזמטיים והם כאלה ופעם קראנו לזה, את זוכרת, המקובלות או המקובלים.
כן, ילדה עם ביטחון עצמי מאוד גבוה.
אוקיי.
היא אין לה בעיה לעשות דברים מול אנשים והכל, אבל שזה נוגע כאילו לחברות, היא תמיד מתרפסת בפניהם.
אוקיי.
בשביל.
יכול להיות. אז בואי ניתן לה, היא בת שש. היא בלב הכי, הן פוגעות בה. נכון? היא מתרפסת, ואז השנייה מרגישה, את מבינה, יש לה את כל התכונות כדי להיות, אני לא הייתי מובילה, אבל להיות נוכחת, או להיות עם חוט שדרה. אבל, ובוא, סתם מספר לך סיפור. נגיד לפני חצי שנה, בגן, היא רצתה לקבוע, והיא אמרה לחברה שלה בת 5, את לא תגידי לי מה לעשות, והחברה שלה אמרה, לכי, את פויה, את מגילה, ואת שמנה אחת, ואני לא רוצה לדבר איתך, והיא נורא הייתה עצובה, והיא באה והיא סיפרה לך. ואת שמעת את זה, וזה נגע לך בלב, וזה היה נורא והיום מבחינתך, וסידרת לה את העניינים. עוד פעם אחת תקרה דבר כזה, מאותו רגע הידה יודעת שמישהו מסדר לה את העניינים. זאת אומרת, תקשיבי טוב, אני אגיד את זה בכוונה קשה, כי זה מה שכך אנחנו קולטות את זה. היא בעצם לא משלמת את המחיר של ההתנהגויות החברתיות הרעות שלה. זאת אומרת, היא, מישהו מתנהג אליה רע, ומגיעים על אחים משמיים, שזה אמא ואבא, ומסדרים, או המורה, ומסדרים לה את העניין, עוד יותר גורמים לזה שמבחינה חברתית לא יסבלו אותה. מבינה את זה?
כן.
תראי.
אוקיי.
במיוחד אם את אומרת שיש לה ביטחון. עכשיו, זה נורא לא נעים. קודם כל זה נהדר שהיא באה ומספרת. עכשיו, אני לא אתפלא אם היא באה ומספרת כדי שתסתגרו לה את העניינים. אני חושבת שאת תיכל לקחת את הילדה הזאת, כמו שאמרתי את לך, שיחה הקטנה שאת עושה עם הבן, ואת אומרת לה, את יודעת, נגיד קוראים לה מיכל. אומרת לה, את יודעת מה מיכלי? לפעמים קוראים כל מיני מצבים בבית ספר, שלדות מדברות נורא לא יפה ומעליבות אותך, ואת עצובה מזה. אז זה נהדר שאת באה ומספרת לאבא ולי, תמיד תספרי לי, ותמיד אני אנחם אותך, ותמיד תמיד אני חושבת עלייך דברים טובים, רק דברים טובים. אבל אני חושבת עד היום, אבא ואני, או אם זה את, זה רק את, היינו מתקשרים ואומרים למורה, ומלשינים על החברה, ומסדרים את העניינים, ופתאום אני חושבת על זה שזה לא טוב. כי אז עוד אנשים אחרים כועסים עלינו, ואולי גם כועסים עלייך. אבל יותר מזה, אני גם יודעת כמה את בטוחה בעצמך, ואיזה לב רחב יש לך, ואיזה ראש חכם יש לך, ואת יודעת לטפל בדברים שקורים לך. בגלל זה מתוקנת מהיום, כשתבואי ותספרי לי, אנחנו נחשוב ביחד על קודם מיני עצות ודברים שאת יכולה לעשות לאבא. לא, את יכולה לעשות הלאה, כן?
אוקיי.
זהו, נקודה. אפילו בלי להגיד אבא ואני לא נעשה את זה יותר, אלא את מבינה? כי אני גם רוצה שתמשיך לספר, ואני גם רוצה להיות שם בשבילה, אבל את לא פותרת לה את העניינים. אי אפשר. אי אפשר. אוקיי. הילדה הזו צריכה...
תגיד לך למה אנחנו עושים את זה, כי אני לא צריכה לספר לך מה קורה היום מבחינה חברתית היום בכל בתי הספר.
כן, כן. אבל תקשיבי...
ותמיד יש את הפחד הזה והחשש הזה שזה יגיע אלייך הביתה, לילדים שלך.
אבל מצד שני, תראי מה קורה לה. היא מתנהגת באופנים לא טובים, זה נורא והיום, היא מתרפסת, מלגלגים עליה, מבטלים אותה, היא באה הביתה ואת מטפלת לה בעניינים. בואי נלמד אותה להפסיק להתרפס.
אוקיי.
בואי נלמד אותה שהיא צריכה לפתור את העניינים שלה. עכשיו, לעשות את זה מאוד בזהירות ועם המון אהבה.
אוקיי.
ואת שואלת אותי אם זה רגשי, הכל רגשי בחיים של ילדים. תכף אני, יש פה איזו שאלה, יצא לי לדבר על זה. האמא, כן, הראשונה, היא אומרת, אני מדברת איתה בהיגיון. אין, זה לא עובד על היגיון בגילאים הקטנים. הלב והראש מחוברים. ותקשיבי, כמו שהקטן מעסיק אותך בגלל שהוא חולה ואת מרחמת עליו, היא מעסיקה אותך על זה. מצד אחד יש לנו ילדה עם ביטחון עצמי וזה, מצד שני, למה היא מתרפסת? זה נורא, את מבינה?
כן.
לכן, אם היא באה והיא מספרת וזה וזה, ואמרתי ועשיתי וזה וזה וזה, תמיד תגידי לה, אוף, זה מעצבן, או אוף, זה עצוב, או אוף, וואו. אז מה את אומרת? אז מה עושים? אז מה כדאי לך לעשות להבא?
אוקיי.
אז מה אולי בפעם הבאה? אל תגידי לה בדיוק מה לעשות, תשאלי את זה עם סימני שאלה.
כן.
ואת חושבת שכדאי להגיד לה את זה ואת זה? את חושבת שזה יעזור? מה, את מבינה? תני לה את כל מיני עצות שיש לך עם סימני שאלה, ותני לה להתחיל להתמודד עם הדברים האלה. גם לילד דרך אגב, וגם לילדה, את מעוותת להם את המציאות, על פי מה שקורה איתם, במקום שהם יתמודדו עם המציאות. במצבים מסוימים, זה הרי שלא כל החיים עכשיו אני הולכת להיות מכשפה. זה בסיטואציות מאוד מסוימות, שבהם אני רוצה לצייד את הילדים שלי בכוחות התמודדות. חיים האלה חיים קשים. אז אני מובנת אורטל, כן?
מאוד, תודה רבה.
יופי, בבקשה.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, בבקשה, יקירה, בבקשה. בבקשה, הכל טוב. וואו. אני רוצה לקחת אתכם לעוד איזשהו מקום. תראו, כשאתם מדברים, זה לא רגשי, זה לא רגשי, ודאי שזה רגשי, תראו. וואו, יש לי פה כמה מכתבים, אני אקרא אותם, הם נורא נורא מעניינים. ילדה בת 10, חכמה, רגישה, חברותית, עם הרבה חרדות, שיקרה משהו לאימא, בעיקר לאימא. דודה שלה, אחות של אבא, נפטרה מסרטן לפני 4 חודשים, זה עצים את הפחד. נו, בוודאי, ברור. הדודה הזו כנראה הייתה חולה, חצי שנה או שנה קודם. הדודה הזו לפני 4 חודשים גם מתה, שלא יהיה פה פחד שאמא שלי עלולה למות כל רגע. ובינינו, אל תגידי את זה לבת שלך, אנחנו לא עלולות למות כל רגע, מישהו איזה אידיוט איזה ידרוס אותנו. זאת אומרת, אם ילדים מתחילים לפחד מדברים כאלה, זה בצדק. אז במקרה הזה, אנחנו מבינות. היא בטיפול פסיכולוגי. אוקיי, כנראה שיש לה כל מיני סוגים של חרדות. והיא אומרת, תקשיבו טוב, שהפסיכולוגית נחמדה, וכיף אצלה. זה הרבה, אני מכירה את זה מהרבה ילדים. הם הולכים, הם מדברים, הם כל מיני דברים. אבל תראו מה אומרת ילדה בת 10. אבל, ועכשיו אמא מצטטת, היא לא עוזרת לי. אף אחד לא יכול. אני פוחדת לספר את המחשבות המפחידות שלי, שזה לא יתגשם. זאת אומרת שעדיין יש לה פחד שהיא גם לא מצליחה להוציא אותו החוצה. זאת אומרת שנורא כיף לה ונעים לה עם הפסיכולוגית, היא הולכת אליה, אני לא יודעת כמה זמן, ועדיין היא לא מספרת לה על הפחדים. זאת אומרת, היא לא ממש כנראה מאבדת את זה. עכשיו, האמא משיכה לכתוב לי. זה לא עוזר כמה שאני מסבירה לה שזה לא יקרה ושזה נדיר. ביני לבינה היא אומרת, אני לא רוצה שהיא תחשוב עלייך דברים לא טובים. אני לא מבינה, ביני לבינה היא אומרת, אני לא רוצה שהיא תחשוב עלייך דברים לא טובים, אולי פסיכולוגית, אני לא יודעת, חשוב לה מה אומרים עליי, או תחשוב עליי דברים לא טובים. בקיצור, האמא שואלת איך להתמודד עם המצב. קודם כל, ברגע שטוב לה והיא הולכת לפסיכולוגית והיא מחוברת אליה, ויש לה תחושת אמון אליה, שתמשיך ללכת. אני מציעה לך דבר שלדעתי הוא קסם, תקני לה יומן, יפה, עטוף עם סרט, תגידי לה שזה שאלה, ותגידי לה, את לא צריכה לדבר את המחשבות האלה, את רק תכתבי אותם, ניירות לא שומעים, ניירות גם לא יכולים להוציא את זה החוצה. תכתבי, תכתבי מה היה לך בבית ספר, את לא צריכה לכוון אותה, רק תכתבי את הפחדים שלך, לא? תכתבי מה היה לך בבית ספר, תכתבי, מה את חושבת שהמורה, מה את חושבת שקרה למורה כשהיא באה בבוקר, אם ראית שהיא תרודה או עצבנית? תכתבי סיפורים. סיפורים, ספרי סיפורים על ילדות ש, מה, ילדה שקנו לה כדור פורח, לאן היא עפה איתו. תבני סרטים. תבני הצגות, תכתבי, תכתבי שירים, עם חרוזים, בלי חרוזים. אם את רוצה, נלך ביחד לחנות, אם יש איזה ספר שירים שאני חושבת שהוא מתאים לגילך, בואי נקנה לך אותו. אוקיי? זה, לכי ותעשי את זה. לכי לחנות שקלי כתיבה, תמצאי לא מחברת שנראית כמו פנקס שכותבים עליו בדיונים ובישיבות, אלא משהו שהוא כמו יומני היקר, יפה כזה, מפונפן, משהו בצבע שהילדה אוהבת, אם היא אוהבת נצנצים, יהיו בנצנצים, משהו, כל מיני דברים. אם יש בה כאילו מנעול כזה קטן, לא אמיתי, כזה קטן שכל אחד יכול לפתוח אותו, למרות שהיא תחשוב שהמפתח רק אצלה, תקני לה גם כזה. וזהו. וכשאתם יושבות, או כשאת מחבקת אותה לילה טוב, תגידי לה, פיצקי, כתבת היום משהו? יומנך יקר יודע לך, הכרת את עצמך ליומנך יקר? תספרי ליומן, מי את, מה את? אני רוצה להגיד לכם, יומני היקר, זה אחד מהפסיכולוגים הכי זולים של אי פעם. פעם לא היו לנו טיפולים פסיכולוגיים, לא היו נשות מקצוע ואנשי מקצוע טובים שעשו עבודה, ועזרו לנו וקידמו אותנו, ואפשר היה לדבר אליהם כאל אדם זר ששומע ונותנים בו אמון, והיו כותבים את זה לתוך היומן, ויומנים אלו דברים מאוד חשובים. זה המקום שבו הילדה יכולה להוציא את הרגשות שלה, את המחשבות שלה, כשזה נסתר. אל תגידי לה, מה היא אומרת? כי היא אומרת, אני פוחדת לספר את המחשבות המפחידות שלי שזה יתגשם. אז אל תגידי לה, את יכולה לספר ליומן שזה לא יתגשם. לא. תעשיתי יותר מתוחכמת, תגידי את זה מהצד. זה רק מילים כתובות, זה דיו. וככה תוכלי להוציא את זה מהגוף שלך החוצה. אוקיי? מן כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואם היא תגיד לא ואני פוחדת, אז תקני לה את עם דיו נסתר. תגידי לה, אז הנה, זה ישנו, וזה אף באוויר, זה לא קיים יותר, אין מי ששומע, אין מי שלוקח, היומן לא יכול לחשוב עלייך מחשבות, הוא נייר. תחשבי, תתחילי בקטנה, רק תני לה, ואז תראי לאן זה הולך, ואני ממש מבקשת, שתהיה איתנו בקשר עוד שבועיים, שלושה, אוקיי, מי שיהיה ויקבל אותך, מי שיערוך ויפיק אותי באותו יום, תגידי שאת היית אימא, עם הילדה בת העשר, עם החרדות שאימא תמות מסרטן, אוקיי? תני הסבר, אני מאוד סקרנית לדעת. תחשבו באמת על זה, אתם אולי האימהות הצעירות בשנות ה-20 וה-30, אולי כבר לא, אבל הסבתות, או האימהות היותר בוגרות, היו לנו יומנים. הם הצילו אותנו היומנים האלה לפעמים. אז תני לילדה, ושיהיה בהצלחה. יש לי עוד מכתב, יש לי פה 3 דקות, אז אני אקרא את המכתב הבא. היי מיכל יקרה, אנא מהתובנות שלך בנושא אישון בקרב נערים. שלי בן 16, לא בחוגים, לא ממש לומד, נפגש מדי יום עם החברים שכנראה אצלם מרשים לעשן בחצר. כשאני אוספת אותו הוא מסריח מסיגריות, גם מסיגריות רגילות, גם האלקטרוני, בטח הם גם משנים שם נרגילה. אני רוצה לדעת מה הדרך הכי יעילה לדבר בנושא, איך להרחיק מזה. לפעמים אני מרגישה שבעצם העטפות שלי אני יותר דוחפת לשם. את צודקת, זה לא שאת דוחפת לשם, לא, אבל העטפות לא עוזרות. לא עוזרות, לא עוזרות, לא עוזרות, לא עוזרות. נקודה. כל זמן שאת מרשה לו ללכת לחברים שלו, ואת יודעת שמה שנים שם בחצר, את תדעי לך שהוא ייכנס לאוטו מסריח. אוקיי? אז אני הייתי אומרת לעשות פה כמה דברים. אחד, קודם כל, להיות איתו. מה שעובד בגיל ההתבגרות, בעיקר 16, שזה כבר לא גם 12, זה יחסים, יחסים, יחסים עם ההורים, קשר, קשר, יחסים עם ההורים. לדפוק, להיכנס אליו לחדר, לבוא מוכנה, תכתבי לפני שאת מדברת איתו, תסדרי את זה, קצר, לא מטיף מוסר, אוהב, אמפתי, ומדבר על עצמך, ואומר לו, איתי אהוב שלי, כולנו יודעים שאתה מעשן, ואנחנו גם יודעים שאני לא אוהבת את זה. ואני מבינה שכל זמן שאתה רוצה לעשן, אתה תעשן. אני גם רוצה להגיד לך שאני מכבדת את זה שאתה לא מעשן בבית, כי באמת פה אתה יודע, אבא ואני לא ניתן לזה יד. אוקיי? הבית הזה לא ייכנס. יש לי בקשה אליך, בגלל שזה נורא קשה לי. אני מבקשת שכשאתה הולך לחבר, תהיה אצלך באיזשהו מקום חולצה להחליף, כי כשאני אוסף שאתה נכנס לאוטו, מאמי זה כל כך, כל כך מסריח, שזה פשוט מכביד עליי ולא נעים לי. מצער אותי וגם מרגיז אותי, ומיותר, אני לא רוצה לא את הצער ולא את הרוגוס הזה בינינו. יאללה, אני בא, אני מחכה בחוץ, תחליף את הטי-שירט, שים את המעיל ותיכנס לאוטו. תשמע שעושים בסקית, תבוא הביתה, תזרוק את זה בארגז כביסה. אני לא אדבר על זה יותר. הלוואי, 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 ותצליח להיגמל מזה, כי חבל, חבל, פשוט, פשוט שתדע, כל מישהו שתצא איתה, או כל מישהו שתצא איתו, והוא לא מאשן, הנוכחות שלך היא נוכחות של סירחון מסיגריות, אבל אני על זה לא מדברת יותר, אני לא רוצה להכניס את המתח הזה ואת הכעס הזה בינינו, לך, תהנה, תשמור על עצמך, וכל מה שקשור בין זה לביני או לבין הבית, פה אתה יודע מה ההגבלות. עכשיו, קחי אוויר, כן, שהוא לא עם עשן סיגריות, ותביני שאת לא יכולה לגרום לו לא לעשן. את רוב החיים שלו הוא חי מחוץ לבית. אנחנו צריכות להיות מאושרות שהם באים, ושהם מדברים, ושהם אדיבים, ושהם מנומסים, וכל מה שקורה איתו עכשיו, זה שהוא לא הולך לחוגים, הוא כן נפגש עם חברים, נפגש מדי יום עם חברים, כרגע זה הדבר הכי חשוב בחיים שלו, החברים. שם הוא מתפתח, שם הוא נמדד, שם הוא מדבר, שם הוא מאבד את כל בעין, את הצרות שלו, את הדילמות שלו, את הכעסים שלו, את מחווי הלב שלו. שם הכל קורה, שם הוא מתאהב, ושם הוא נבהל. שם הכל קורה, בסביבה החברתית של הגיל הזה, בגיל הזה. ואנחנו צריכים להעביר להם מסר. אני פה בכל מצב, בכל מצב. אני הרבה פעמים נותן את הדוגמה שהילד שלי, אם הוא היה רוצח, והוא בכלא, אמא באה לבקר אותו, נכון? נכון. לכן, אתם שומעות המוזיקה, אז אני אסיים. את לא יכולה לגרום לו, לא להפסיק לשן, אני כן רוצה לגרום לו למערכת יחסים טובה איתך. על זה תעבדי. בהצלחה. אני פה, כמה דקות של פרסומות וחדשות, אל תלכו לשום מקום, ותחזרו אלינו עוד מעט.
ב-103 FM מיכל דליות 103
ושלוש FM, היי, כאן מיכל דליות, קיים מדי יום שישי, בין 10-12, והנה, אנחנו בשעה השנייה שלי. מי שעורכת ומפיקת התוכנית היא מיכל קדוש, אחראי על הדיגיטל דוד זבולוני, ואחראי על השידור יציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ובוואטסאפ תשלחו לנו הודעות ל-054, הודעות טקסט קצרות. 054-70-103-70. זהו, מיכל אומרת לי שכבר יש מישהו על הקו, אז אני לוקחת את השיחה. שלום.
הלו.
היי, שלום.
שלום.
וברכה.
אז ככה, מיכל, אני סבתא. סבתא שנמצאת בדילמה. והדילמה התחדדה לאחרונה בעקבות שיר שקלתי כתבה. קלתי מבטאת את עולמה, את ההורות דרך שירים. וכשקראתי את השיר, אז ככה אמרתי את מי, וואו, רגע, זה בדיוק הדילמה. חשוב לי רגע לציין שהקלה שלי והבן שלי מקסימים, והם הורים נהדרים, והנכדות מקסימות ומחונכות. וגם אני באה ככה מחינוך שמחריף את כל העניין, גם 5 ילדים שאני מאוד גאה בהם, וגם הכשרות בהדרכות. אני אקרא שנייה את השיר ותביני בדיוק מה הדילמה.
אוקיי.
השיר קוראים לו, נקרא חבל. חבל שלכולם כל כך הרבה עצות, יאמר לזכותם, הגיוניות, מנומקות, וכאמור לדעתם, מבוססות ומוצלחות. אך במקרה שלי, ואולי גם שלך, הן לא מתאימות. אז לא, תודה, סליחה. עכשיו אני באמת לא, משתדלת לא לתת עצות. נכון, אני למדתי הדרכת הורים, ואני בחינוך מעל 30 שנה, אבל כל הזמן התחושה היא ללכת על ביצים, כי בכל זאת...
חמודה.
כן, ככה. כל הזמן, כן להגיד, לא להגיד, כן להגיד. ובאמת, הם הורים מקסימים, וקלטי פסיכולוגית התפתחותי, והבן שלי... אין מילים, אבל בכל זאת, פולניה...
קודם כל, השיר שלה מדהים. שנית, אם היא פסיכולוגית התפתחותית, גם היא נותנת לאנשים עצות.
נכון.
זאת אומרת, את מבינה? יש פה איזושהי סוג של מחשבה.
אבל היא עוד צעירונת, חשוב לציין.
בסדר, אוקיי.
דרכה,
אבל,
מעממת.
אבל בואי נדבר באמת על הדילמה. תקשיבי, אני הייתי בדילמה דומה. אני הייתי בדילמה דומה, אני נהייתי סבתא עוד לפני שהייתי סופר נני. מאז ומעולם היה לי מה להגיד, בתור סופר נני גם כאילו עוד, בוא נגיד, חברתית זה נתן לי עוד גושפנקה, הזאתי שיודעת, ואני באמת תופס עצמי כמישהו שיודעת המון, מבינה המון, עושה הקשרים טובים, בעלת דעה בכל מיני דברים, מוכנה כל הזמן ללמוד, משנה את דעתי מדי פעם, אוקיי, על כל מיני דברים, כי גם לחיים אני שמחה להגיד לך שיש מסע טוב, והים לפעמים סוער ולפעמים לא. אני אגיד לך איך אני ישבתי את זה עם עצמי. אני חשבתי, וזה היה לפני הרבה שנים, ובאמת עוד לפני שאני הייתי סופר נני, כאישה, כאשת מקצוע, כאימא, כסבתא. אני אמרתי לעצמי, אם אני רואה משהו, והוא נראה לי שכדאי שאני ארחיב אותו, אתן לקלתי או לביתי או לבני או לחתניי, הסתכלות אחרת, חומר למחשבה, נראה לי שהם שוגים, נראה לי שזו טעות, אני רוצה להגיד את זה. ואני רוצה להגיד את זה משתי סיבות. אחת, כי אני חושבת שאני צודקת. וכשאני חושבת שאני צודקת, אני לא יושבת בחושך כמו טמבלית. יש לי מה להגיד, יש לי מה לתרום. אני חושבת שבאמת מה שיש לי להגיד, זה משהו טוב, זה משהו חשוב. אז אני רוצה להגיד אותו. שתיים, אני לא רוצה שאי פעם יגידו לי, אז למה לא אמרת? שני הדברים האלה, ישבו בתוכי את ההבנה שכשלי יהיה מה להגיד, אני אגיד.
אבל מיכל, זה לא בדיוק...
רגע, סבתא, רגע מתוקה, רגע שנייה. אבל יש לזה תנאי, והתנאי הוא שלי, בתוך עצמי. אני עושה את זה לא באותו רגע שזה קורה. ואני אתן לכם שאת דוגמה. אני פשוט כרגע מול העיניים נזכרת. לפני שנים רבות, בני, קלתי, שני ילדים היו קטנים אז, השלישי אפילו עוד לא נולד, ואני רואה את בני מתנהג באיזשהו אופן, אני כבר לא זוכרת מה אומר משהו לילדה, לקטנה, ולדעתי עשה טעות, באמת עשה טעות. היא גם בכתה, היא באה אליי להתנחם, ואמרתי לה, כן, זה לא נעים, זה עצוב, אני לא נוקטת עמדה, אני אף פעם לא נכנסת בין הילדים להוריהם. אומרת את דעתי, אבל לא משהו שהוא נגד ההורים, never, ever, זה רק עם ההורים אני אעשה. ואז... וניחמתי אותה, והייתי מתה להגיד לבן שלי, כי באמת חשבתי שהוא טועה. לא אמרתי כלום. בפעם הבאה שראיתי אותם, 4 ימים, 5 ימים אחרי זה זה היה, אני זוכרת, הוא עמד במטבח, הכין ארוחת ערב. ניגשתי אליו ואמרתי לו, מאמי, אתה זוכר שבשבוע שעבר ראיתי והיה איזשהו משהו, וזה היה את הדבר הזה וזה וזה, וככה וככה, עם הקטנה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. זה בסדר מצדך? עכשיו, מכיוון שהם אוהבים אותי ומעריכים אותי, ומכיוון שהוא כבר לא מרוגש והוא לא בתוך הסיטואציה והוא פנוי, ומכיוון שהוא מכבד אותי, כן? 96 פעמים מתוך 100, הילדים אומרים לי, זה בסדר, בטח תגידי. ואז אני אומרת, ואני אומרת את זה באדיבות, ואני אומרת את זה באדינות, ובאותו רגע שאמרתי, אני מיליתי את שני הצרכים שלי, אחד אמרתי כי אני חושבת שאני יכולה לתרום, שתיים אמרתי בשביל שלא יגידו לי למה לא אמרת, שלוש עשיתי את זה באופן מכבד, ברגע רגוע, ומאותו רגע, ירצו ייקחו, לא ירצו, יזרקו לפח. ואני ככה מתנהלת מאז שנים, 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 שנים רבות.
האמת שזה נשמע מאוד קל והגיוני כשאת מתארת את זה שלך, אז אני מקבלת, מאמתת, אני רק חוששת שלפעמים כן אומרים כן, אנחנו נשמח לשמוע, אבל ואחר כך את יודעת, זה... הדבר האחרון שאני רוצה זה להכיר יחסים, כאילו, זה
מבחינתי
הדבר הראשון.
אבל יקירה, ברגע שבאת, והיא שקטה ורגועה, ואת אומרת לנו, רואה רציתי להגיד לך, כי אני כן חושבת על משהו, וזה נראה לי חשוב, אולי זה משהו שלא חשבת עליו, אולי הוא ישרת אותך, אולי הוא ימצא חן בינייך, אני יכולה להגיד את זה? ברגע שהיא אמרה לך כן, את לא יכולה עכשיו, אל תכנסי לשם בכלל, לקחת אחריות על מה שקורה לה בפנים, היא אמרה כן, אם היא לא רוצה לשמוע, שיהיה לה אומץ להגיד לי לא. ואת חושבת שהקלות שלי לא אומרות לי, וזה מה שיושב בתוך מערכת יחסים טובה. משהו כמו מיכל, לא, עזבי, לא, אני לא במצב שאני הייתי רוצה לשמוע, או אני חושבת שזה היה ממש בסדר. לא, לא הפעם.
כן.
ואז, אני צריכה, ואז אני צריכה לבלוע את הרוק, ואני מסתובבת, מאוד מאוכזבת, אבל בתחושה שבניתי מערכת יחסים מצוינת עם הקלות שלי, עם החתנים שלי ועם הילדים שלי, שהם באדיבות רבה אומרים לי, גברת, לא מתאים לי. זהו.
אוקיי.
את מבינה? כן.
כן, כן.
עכשיו, אם את חושבת, אני רוצה להחזיר את האחריות אלייך, את לא יכולה לקחת אחריות על מה היא חושבת, קחי אחריות על מה שאת עושה. אז אני רוצה להחזיר אחריות אלייך. אם את חוששת, שמה, ההערות שיש לך, התובנות שיש לך, הדברים שאת מאירה, עלולים להכיר את האווירה, אל תאירי, אל תאירי. תני להם ללמוד מהניסיון. לפעמים לומדים בדרך הקשה, אל תאירי. ותהי שלמה גם עם עצמך, לא ממומרת, אוף, אוף, בתוך עצמך. למה לא אמרתי? עכשיו הם עושים את זה, חבל, חבל, הם שלמו. לא, עזבי. תהי שלמה עם החלטה שאת מקבלת. כן אומרת, אז איך? לא אומרת, סוגרת עניין. כי זה הכל בעינך ולבינך. והשיר הזה של קלטך, אני לא יודעת אם הוא התייחס דווקא אלייך, אולי זה הסופרוויזר שלה. אולי דווקא זה המחשבה.
כן, היא אמרה לי, מה פתאום, זה לא אלייך.
אולי, אולי, לא, אולי זה אפילו, אולי זה אפילו איזה ריקושט שהיא קיבלה מאיזה, מאיזה פציינט. וזה הרהורים על עצמה.
אפשר להעלות אותה לשידור, היא תגיד את
מה שהיא פותמת. לא, וזה הרהורים על עצמה, לא. אני חושבת שזה לא המקום לאמת אותה.
אבל יש פה משפט, כאמור לדעתם מבוססות ומוצלחות, ובאמת אני שואלת את זה, קודם כל אני מאוד מקבלת את הגישה הזאת, לדעתי גם נכונה בהתייחסות שלי לשאר הילדים, קודם כל לבוא לשאול אם רוצים עצה, כי גם שם תמיד זה מייצר איזושהי,
כן.
רגע, אמא, רק רציתי לספר, לא רציתי עצות או משהו כזה, אבל, אז זה גם ככה לימד אותי לאחרים הבוגרים, אבל כשהיא אומרת, כאמור לדעתה מבוססות ומוצלחות, יש לזה משהו, כי כולנו עשינו טעויות, ומי סמנו להיות בטוחים שהעצות שלנו הן המכונות?
אני אומרת לך, תקשיבי טוב, היא כתבה את זה על עצמה.
את חושבת?
היא בחורה צעירה, במקצוע כל כך תובעני, עם ניסיון קצר, גם אם זה 5 שנים, עם המון התלבטויות, זה מקצוע של התחרבשות פנימית היסטרית, רוב הפסיכולוגים, ואני מדברת עם המון בכל מיני, בתואר ראשון, בתואר שני, בדוקטורטים, רוב הפסיכולוגים באו למקצוע הזה, כי הם היו צריכים טיפול פסיכולוגי בעצמם, זה מה שהם רצו, רצו תשובות על עצמם. וזה שיר נהדר. זה שיר נהדר, מבטא המון דברים, ולא צריכים לקחת את זה, ואת לא צריכה לקחת את זה כבד מדי.
אז מה שאת אומרת, ראיתי משהו, לנשום, לחכות קצת, אחרי כמה ימים לשאול האם אני יכולה להגיד, או להגיד זה, מה
זה,
אני עושה
ואז
לשאול.
אני חושבת שזאת הטקטיקה הנכונה, כי זה מכבד מאוד. תראי, גם אין טעם, גם לא מוכיחים אנשים או לא מלמדים אנשים כשהם בסערה רגשית. זה לא יהיה תקף. אף אחד לא יהיה קשוב לך, כי אם הוא בסערה רגשית באותו רגע, עצוב מאוד, מוטרד מאוד, כועס מאוד, מה, באותו רגע אקט חינוכי?
לא, אבל את יודעת, מיכל, זה לא חייב להיות סערה רגשית. נניח לדוגמה, אנחנו הגיע 22:00 ועדיין הנכדות איתנו ככה בסלון משתוללות, זה אין סערה רגשית, יש פשוט מה, חבר'ה, נכנס אותם למיטה, לא, שטויות, היום, יום שישי, כיף. עכשיו, אני לא באמת כזאת...
אז מה, אז את רוצה לבוא ולהגיד, תראו, אני חושבת שילדות בגילן, 10:30 צריכות להיות במיטה גם ביום שישי. אז בסדר, אז אמרת. והם ממשיכים להוכיח לך שהם חושבים אחרת, כי עובדה שביום שישי, ב-11:00, הילדות מסתובבות שם. את אמרת את מה שאת חושבת. הם שמעו אותך. הם כנראה חושבים שזה לא מתאים להם, הם לא רוצים לאמץ את זה. שם את צריכה לראות איזה סגור. עכשיו, את מתמחבשת עם הדבר הזה.
כן.
יאללה.
כן, אוקיי, המון המון תודה. זה יכול לעזור גם עם 5 בוגרים.
זה טוב גם לחברות שלנו, לא רק לילדים שלנו. זה טוב תמיד, נכון. אם יש מה להגיד, אני בעד שבואו נגיד באופן טקטי, מסודר, רגיש, אמפתי, לא שיפוטי, אלא אני חושבת שלפי מה שאני ראיתי, לדעתי אפשר אחרת, מבינה? זה כן, כן טוב, זה לא כן. טוב. ואז כמו הבדיחה עם התוקים, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. שמה זה נגמר. זהו.
מעולה. עצה פרקטית, כן. תודה על העניין.
בהצלחה. תודה רבה. בבקשה, תודה.
תודה, ביי ביי.
ביי ביי, זה מזכיר לי, אתמול אמרה לי מישהי, ישבתי, היו לי כמה פגישות מאוד מאוד ארוכות, ומישהי אמרה לי, זה בדיוק עכשיו קפצתי החוצה, היא אומרת, איך הדברים האלה פשוטים אצלך? זאת אומרת, זה פשוט ככה. כן, זה לא פשוט לכולם, אני יודעת. יאללה, כן, היה כדאי אבל לעשות החיים יותר פשוטים. ואני אעבור לשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, לי יש שאלה לגבי ילד, הבן שלי בן 5, קוראים נועה. הבן שלי בן 5 עכשיו, והוא יש לו, זה די היה מאז מעולם, אבל זה לאחרונה יותר, יש לו קטע שהוא רוצה הכל, מה שהוא מבקש זה מיד, כאן ועכשיו. למשל, אני אתן שתי דוגמאות יש לי בראש, אם הוא קם בבוקר, הוא רעב, אני רעב. ואם אני אומרת לו עוד מעט, חמוד שלי עוד כמה דקות, שנייה אני רק אקום מהמיטה לפחות, לא, אני רעב, אני רעב עכשיו, אם לא מתחיל להשתתח, אני רוצה שתביא לי איזה, אני רוצה לאכול את זה. וזה יכול להיות גם בקטע של, הוא רוצה לשחק עכשיו במחשב, בכדורגל, אני רוצה עכשיו, הוא לא יכול, כאילו הוא סוג של לדחות סיפוקים.
לא מסוגל לדחות סיפוקים, כן.
הוא לא יכול, אם לא מתחיל לבעוט, הוא מתחיל לזרוק משחקים, לבעוט, לבעוט בכיסאות.
אוקיי.
אנחנו אומרים לו עוד מעט, וזה באמת קורה עוד מעט, זה לא שזה לא קורה בסוף.
כן, שמי, אבל לפעמים זה גם, לפעמים זה גם עלול לא לקרות, אם הוא רוצה משהו ואני לא מתכוונת לתת לו, לעשות לו, להסכים לו.
לא, אבל באוכל הוא יודע שאין מצב שהוא לא יקבל לאכול.
זה הרבה מאוד סביב אוכל?
זה בעיקר בדברים האלה, כי זה הדברים שהוא מבקש ביום יום לאכול, כי הוא לא יכול לבד לקחת. ומשחק, כן, כי אנחנו שמים לו את זה, הוא לא יודע להפעיל את זה לבד.
אוקיי. הבנתי. זאת אומרת, אוקיי, מה שבעצם יש לנו פה זה ילדון, שבאמת קשה לו כרגע לדחות סיפוקים, אוקיי? יש באמת גם כל מיני שלבי התפתחות של ילדים, ויחד עם זה זה גם מורכב, ואולי בשינויים שהם עוברים בחיים שלהם, בתשומת לב הלב שהוא רוצה להשיג, בתחושה אולי, אני לא יודעת אם יש שם אח קטן, שמקבל את כל מה שהוא רוצה מיד, כשהוא בוכה ניגשים אליו, ואותי לא יש, זה מורכב מכל כך הרבה, הפאזל הזה מורכב מכל כך הרבה חלקים קטנים, שבדרך כלל הם מאוד מעניינים וגם מאוד חשובים, ועושים אותם באמת בקליניקה. במקרה הזה, בעצם יש פה כמה דברים. אחד, זה הילד רוצה דברים, ואני לא יכולה, או לא רוצה, או לא יכולה לספק לו
אותם. גם אם אני אומרת לו, עוד שתי דקות, עוד שתי דקות.
לא מעניין אותו, הוא רוצה עכשיו. נכון. ובעצם לכן התפקיד שלי, כרגע, באמת התפקיד החינוכי שלי, זה להתנהג באופן כזה, שילמד אותו, שגם אם הוא לפעמים נורא רוצה, כאן ועכשיו זה לא קורה. זה הכותרת של התפקיד החינוכי, אני מצמצמת אותו מאוד רק למצבים שעכשיו את מתארת לי. יש לי ילד שרוצה כאן ועכשיו, מתעורר בבוקר ואומר אני רעב, אני רוצה עכשיו לאכול, ואני רוצה להגיע למצב שבו הילד יקום, יגיד את זה, וידע מה שאנחנו קוראים לו עם מרחאות או בלי מרחאות, לחכות בסבלנות, עד שאני אתפנה, אני אגמור להלביש אותו, אני אגמור לטפל בקטן, אני אנעל נעליים, אני אגיע למטבח, עוד 20 דקות זה יהיה מוכן. זה נכון, זאת התוצאה.
זה לא באמת אני נותנת לו את כל הדברים באותו רגע.
נכון, אבל זאת התוצאה. התוצאה היא שאני רוצה ללמד אותו במקסימום, להגיד אוף, אבל בטח לא לשכב על הרצפה, בטח לא לבעוט, בטח לא לצרוח, בטח לא לעשות כל מיני דברים כאלה. תראי.
אז מה אני עושה באמת שזה קורה? הוא בועט, ואין לי איך לעצור אותו. הוא זורק את המשחקים של הקטנה, הוא בועט בהם, כיסא, הוא מזיז אותו.
טוב, תראי. אז אני אגיד לך מה, שוב. זה לא איך אני גורמת לו להפסיק לעשות את זה, אלא זה איך אני מגיבה להתנהגויות האלה שלו, אנחנו לא יכולים, זה כמו הנער שמעשן בגיל 16, זה כמו, מה עוד היה לנו פה בסיפורים, זה כמו הילדה בת 10 שרוצים שהיא תדבר והיא לא מדברת, זה כמו הילדה שרוצים שתעשה פיפי והיא עושה על עצמה, אין לנו אפשרות לגרום לילדים לעשות מה שאנחנו רוצים, או לא לעשות מה שאנחנו לא רוצים, באמת צריכים להפנים את הרעיון הזה, אני חושבת שהוא מהפכני בגישה, אנחנו לא יכולים לגרום להם לעשות שום דבר. או להפסיק לעשות מה שהם רוצים כן לעשות. אנחנו כן יכולים ללמד אותם, וללמוד את ההליך. זה לא בטראומה של עכשיו, ולכן זה ייקח כמה ימים לפחות. ללמד אותם, שההתנהגויות האלה שלהם, או לא נושאות פרי, או יש להם תוצאות. עכשיו, ולכן, את באה לבן 5 שלך, ואת אומרת לו, אהוב מתוק שלי, לפעמים אתה קם בבוקר, את לא עושה את זה על כל מיני מצבים, רק כל מצב, שיחה.
Okay.
לפעמים אתה קם בבוקר, רעב, ברור, כשקמים בבוקר, מה זה רעבים? כי הרי לא אכלת 10 שעות, כל הבטן שלך עושה לך בור, 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 ואתה נורא רוצה לאכול. ואני לא יכולה להגיש לך במיידי, כי יש לי עוד המון דברים לעשות, דברים של אימהות. אני גם צריכה להתלבש, אני גם צריכה לקחת את, את מיילה, אני גם צריכה לגמור להלביש אותך, אני גם צריכה להגיע למטבח. לא יכולה לקרום לך, עכשיו זה מרגיז אותך. כן, לפעמים אתה כועס, אני יודעת. ואז שזה מרגיז אותך, אני מבינה שזה מרגיז אותך באמת, כי אתה רוצה עכשיו, אבל אני לא אתן לך עכשיו. לא יכולה. או לפעמים את גם אומרת, לא רוצה. תשתמשו בפעלים האלה. אבל אז מה קורה? אתה מתחיל להעיב את הדברים של, של מיילה. זה אני לא מסכימה, מאמי. זה אני לא מסכימה. ברגע שאתה מתחיל להעיף, אני לא מסכימה בבית שלנו להתנהג בכזאת התוקפנות, ולפעוד בדברים, זה דברים, זה דברים יקרים, זה דברים שאבא ואני קנינו, והם עלו לנו הרבה מאוד כסף לאבא ולי.
אוקיי.
אבא ואני עובדים מאוד קשה בשביל שלך ולמאי היו את כל הדברים שיש בבית. ולכן אם אני אראה אותך בועט ומעיף דברים, אני לא קחת אותך, אני מרימה אותך. ו... עכשיו בואי תחשבי מה את עושה.
לאן אני מרימה אותו?
זהו, אם בעליך עדיין בבית, אם את לא לבד.
לא, הוא לא יכול, הוא בזמנים האלה עובד, והוא לא...
איננו, אוקיי. ובעצם את לבד עם שני הקטנים.
עם שלושה, כן.
עם שלושה. הגדול יותר גדול מהבן...
לא, הילדה אחת, אחות גדולה ואחות קטנה.
אוקיי. א', את יכולה להחליט, לכן, אם אתה מתחיל להעיף דברים, אני לוקחת הקטנה, אני לוקחת הבגדים, אני יוצאת מהחדר. אני לא נשארת במקום שבו מתנהגים בצורה כזאת. או Okay. אני, לכן זה חייב להתאים לך. כל, אני אתן לך דברים שעולים לי בראש, ויכול שאת תהיה יותר צירתית ממני. או, כל מה שאתה מעיף, אני לוקחת, אני מרימה. אני לא אדבר איתך, אני לא אריב איתך, אני לא אכעס עליך, אני לא אצעק עליך. זה נורא מעציב אותי, שיהיה לך ברור. נורא מעציב אותי. אבל די, אני לא הולכת לדבר איתך על זה יותר. לא רוצה. ואני בטח לא רוצה לכעוס אותך, לכעוס עליך כשעוד מעט אנחנו הולכים לגן. עכשיו, אם היה עוד מישהו בבית, זה היה הרבה יותר קל, אבל אין. אוקיי, נכון?
פשוט אני צריכה להתרחק מהסיטואציה, כן, כאילו ללכת למקום אחר.
את צריכה להודיע לו מה את הולכת לעשות מהיום, שזה היה לתת אותו לאבא שלו, לשים אותו בחדר ילדים ולסגור את הדלת שתשחק שם ותבעת, להעביר אותו לסלון ולהגיד לו, אתה יכול לבעוט בקריות, להגיד לו, אני יוצאת. אבל אני לא מגיבה לזה יותר. אני לא... עכשיו, תראי, מה הקטע? הקטע הוא, ולכן אני לא יודעת אם זה הזמן להתחיל, דרך אגב, כי הקטע הוא שהוא, לפחות בפעמים הראשונות, יגביר את התוקפנות שלו עוד יותר. כי הוא כן רוצה אותך מגיבה אליו. זה מה שהוא רוצה בעצם. וזה קשה בבוקר עם שלושה ילדים. לכן... וזאת הרבה פעמים ההיצעה שאני נותנת, לא מתחילים עם הדבר שהוא הכי קשה, אלא דווקא, בואי נגיד, מתי שהוא אחרי צהריים, כשהרבה יותר קל לך להתנהג. נגיד, את חוזרת הביתה, וזה אחרי צהריים, ואז משהו קורה.
כן, אני חושבת יותר על אחרי צהריים, בבוקר זה
למשל,
פחות...
למשל, אז תני לי איזה דוגמה, מה היה אתמול?
כן, עם המש... הנה, עם המשחק, שהוא רצה לשחק במחשב בפיפה,
כן.
בכדורגל, ובעלי עבד, כאילו המחשב תפוס.
כן.
ובעלי עובד כרגע עם המחשב.
ברור.
ורק כשהוא מסיים לעבוד בסביבות 6, אז הוא יכול...
להעביר לו, כן.
כן, להעביר לו את ה...
אוקיי.
והוא לא מבין, אין לו, הוא רוצה עכשיו.
בטח, הוא מבין מצוין, אבל זה לא מעניין אותו, כי הוא רוצה עכשיו, כי הוא ילד בן 5, ועם כל מיני הפרמטרים האחרים שהיו שם בבית. אז מה קורה? את אומרת לו אי אפשר, אז...
כן, אז הוא דופק לו בחדר, והוא בועט, הוא מתחיל לבכות פה בבית, ולבעוט בכיסאות, ולזרוק את הקריות מהספה על הרצפה,
ולעשות על הגן. אז ברגע הזה אומרים לו, עכשיו, יש עוד ילד יותר גדול ממנו?
כן, בת.
אוקיי. אז תראי, יכול להיות, ושוב אני אומרת, פה צריכים להיות יצירתיים, את לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה, נכון? כרגע.
כן.
כי הוא מסתובב חופשי. אבל את כן יכולה לייצר מצב, להגיד, אולי, אולי, ברגע שזה קורה, אני מבקשת ממיכלי שתשמור על מאיה, אני לוקחת אותך ואנחנו נכנסים לחדר, לאבא, לא מפריעים, עד שהוא גומר לעבוד, ולא בועטים ברהיטים שלנו, של הבית שלנו. אני מבינה שאתה כועס, אני לא מרשה להשתוללויות האלה, אני לוקחת אותך, אנחנו נכנסים לחדר. אני לא מסכימה, לא שתפריע.
אני יושבת איתו ו...
כן, את נשענת על הדלת, והוא מתחיל להעיף דברים בחדר. ואת תגידי לו, אתה ואני נצא מפה, כשאתה תרגע. והוא ימשיך להעיף דברים, ואת תגידי לו, אתה ואני נצא מפה, כשתהיה יותר שקט, כשתגמור לכעוס, ביחד נסדר את החדר, ואז נצא מפה. וזה ייקח 20 דקות. קחי בחשבון. ולכן זה צריך להתאים למצב שבו את יודעת שהגדולה יכולה להיות עם הקטנה. למשל.
זהו, נכון.
או נגיד, אם בעלך ער לזה, והוא שותף לעניין, ברגע שאת מסתגרת בחדר, אולי בעלך יוצא. נבנה, והבן שלך לא יודע את זה. והוא לרגע משגיח, ואז משהו כזה. זאת אומרת, זה העניין. אנחנו צריכות לייצר מצב, ולכן זה כל כך תלוי בית, משפחה, הורים, גיל ילדים, ערכים. לכן ההדרכה היא כל כך אישית גם, כשהיא נעשית בקליניקה, כן, אצלי או אצל היועצות שלי. אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה. מה, תקשרי אותו? מה?
נכון.
אני יכולה להגיב באיזשהו אופן, שאחרי 4, 5, 6 פעמים כאלה, הוא יבין שזה לא נושא לו תועלת, שאין טעם להמשיך לעשות את זה, שאני לא נותנת לו רווחים מהעניין הזה, לא מדברת, לא כועסת, לא עוצרת, לא מבטרת, את מבינה כל הדברים האלה?
כן.
ושהוא יוצא בסוף טמבל, הם מבינים לבד שהם יוצאים טמבל, לא צריכים להגיד להם. הם מבינים שהם מביאים את זה על עצמם. זה היופי בלתת להם ללמוד, לחכות בסבלנות, הם מסיקים את המסקנות. מבינה, נועה?
כן.
זה עובד. תראי, תחשבי על זה שוב, תקראי שוב, אני כבר המלצתי למישהו, אני ממליצה שוב, תקראי חלק מהמאמרים שלי, תביני על מה זה יושב, כל הדבר הזה של לייצר תוצאות שהן הגיוניות למה שהילד עושה. וזה תקופה.
ברור, אני בטוחה שגם לא רק אני מתמודדת עם דברים כאלה. ברור. זה משהו שהוא...
וזה תקופה וזה יעבור, כן, זה הגיל, זה גיל התפתחותי, זה, שמי, זה, הם ילדים של קורונה, הם, כן, ואבא בבית, ובא לו עכשיו, בסדר, והוא, כן, מיליון ואחד דברים, אבל זה תמיד במקום שבו אני לא כועסת, אני מפסיקה לחוס, אני מפסיקה לדבר, אני מפסיקה לגעור, אני מפסיקה לדאוג, אני מפסיקה לכל הדברים האלה, ואני מייצרת מציאות שונה, אני מגיבה אחרת, באופן כזה שאין בו השפלה או כעס או איזשהו רווח, והילד ילמד עם הזמן שאין טעם להמשיך ולהתנהג כך. זה בדיוק העניין, אין טעם. בהצלחה, נועה.
תודה רבה.
בבקשה. בבקשה, כל טוב. טוב, יש לי פה עוד מכתב מדהים שאני רוצה לקרוא, אבל אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואתם תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-03, וגם תשלחו בבקשה הודעות טקסט ל-054-70-103-70, תחכו פה עוד כמה דקות, ואני חוזרת. אהבתי אליכם, אני, כמה זמן יש לי, ציק אהוד יש לי, אני רוצה לקרוא את המכתב, בסדר? נכדי בן 8 מתגורר בקיבוץ בו במרבית הבתים הילדים מחוברים שעות רבות לכל אמצעי המדיה. ביתי מגבילה אותו לשעה וחצי צפייה בסרט שבחרו יחד ומתנגדת לסלולרי בשבילו. אני עוצרת רק רגע ואני רוצה להגיד לכם, איזו הערכה יש לי להורים שיש להם אג'נדה מאוד ברורה, ואני לא עושה פה איזשהו שיפוט איכותני אם הם צודקים או לא. זה, אני לא חלק מהתמונה הזאת. להורים האלה יש אג'נדה ברורה. ההורים האלה, אני במקרה זה חושב שזה בצדק, אולי בגלל זה אני מעריכה. בגיל 8 לא צריך טלפון, מה זה השטויות האלה? והורים אומרים, לא, שיהיה לו איך להתקשר אליי אם הוא רוצה, מה זה השטויות האלה? ילדים בגיל 8, ילדים בגיל 9, בטח בגיל 8, או שהם בבית, או שהם בבית ספר, או שהם בצהרון, מביאים אותם ומחזירים אותם. ואם בבית ספר הוא צריך להתקשר אליי, שילך למזכירות. זה סיפורי אלף לילה ולילה שהורים מספרים על עצמם, לעצמם כדי לא לעמוד, כי הם לא מצליחים לעמוד בלחצים של הילדים. אז יש לי המון הערכה להורים שסגורים על עצמם. וגם נגיד אם הילד היה בן 10, ואני כן חושבת שהוא יכול לקבל טלפון, וההורה אמר לי לא, אז ההורה סגור על עצמו. ושיהיה ברור לכם שזה הורה שמתמודד, בטח עם ילד שמפעיל לחצים. וגם לילד יש מחירים לזה, כי לכולם יש ולא לא, נכון. אבל זה הורה שבטוח בעצמו, זה הורה שמעביר את הערכים שלו, והיא צודקת מאוד. בגיל 8 לא נותנים טלפון לילדים. אני רוצה שתביני, גם את וגם אתם, אני בכוונה עושה את זה כל פעם מחדש, ברגע שיש לי הזדמנות. שאלו אותי לא מזמן, לפני כמה חודשים, באיזה גיל ילדים היום מתחילים לראות פורנוגרפיה? תקשיבו היטב לתשובה. ברגע שנתתם להם טלפון. זה שם, הם נתקלים בזה במקרה. אז בגיל 8 זה מיותר. בקיצור, אוקיי, אז יש לנו ילד בן 8, שכל יום רואה שעה וחצי סרט, יכול להיות שאם האמא ממשיכה לשעה וחצי, זה יכול להיות אולי, מבחינתי נגיד, אם יש איזו סדרה שכל החברים רואים והוא רוצה לראות, אז אפשר לראות שני פרקים ביום, או כל יום פרק, ק אוקיי? משהו כזה. היא מאוד ברור לה כמה זמן היא רוצה שלילד יהיה מסך, ומה התוכן של המסך גם, שימו לב. יפה, אוקיי. אבל הסבתא עכשיו ממשיכה לכתוב. כשהוא מגיע לביתי, אני רואה שהוא מתקשה לעמוד בהבטחות זמן צפייה. הוא עושה מניפולציות ועובר למשחקים. גונב משחקים בסלולרי שלי כשהוא לא צמוד אליי. הסלולרי, כן? למרות ההבטחות, לחיצות היד, התראות שהזמן עומד להסתיים, הוא מתקשה לעמוד בהבטחות. כועס, מתנגד באגרסיביות, כך שכל ביקור מסתיים בכעסים ועצבים. אני רוצה לפרק פה כל משפט. הוא מתקשה לעמוד בהבטחות זמן צפייה. את מבינה שבבית אין לו את הבעיה הזאת? בבית לא מבקשים לו להבטיח כלום. בבית הכל מאוד ברור. אמא שלו אומרת לו שעה וחצי ביום. בזה זה נגמר. למה ילד צריך להבטיח? אני אמרתי ואני אומרת לכם שוב, אל תבקשו מילדים צעירים להבטיח לכם. כי ברגע שמבקשים מהם, הם מבטיחים והם באמת מתכוונים באותו רגע. הם רוצים להיות ילדים טובים. הם רוצים להיות בשליטה עצמית. הם רוצים שיהיה להם תחושת ערך ושאני אומר ואני מקיים. הם רוצים, כי הם ילדים. אבל ברגע האמת, הם לא מסוגלים לעמוד בהבטחתם. במיוחד, כשמדובר במסכים, רבק, הורים יקרים, איזה ציפיות יש לכם מהילדים שלכם? אנחנו לא עומדים במסכים, אז ילדים יעמדו במסכים. איפה שתסתכלי, ימין או שמאלה, לא חשוב מה אנשים עושים. כולם עם טלפון ביד ומסתכלים בו. סליחה. תפסיקי לבקש ותפסיקו לבקש מילדים להבטיח. תחליטו. קודם כל, כשהנכד בא אלייך, את יודעת שאם הטלפון לא צמוד אלייך, הוא ייקח אותו. תדאגי לזה שלא ייקח אותו. פרצה קוראת לגנב, יקיריי. זה לא משפטים שאנחנו המצאנו אותם, אבל זה משפטים אמיתיים, חזלנו היו מאוד חכמים. פרצה קוראת לגנב, אז לפני שהילד מגיע אלייך, או תקני שרשרת שהטלפון יהיה צמוד אלייך, או תתני לילד ואז תקחי, ואז תכניסי לחזייה, או תתני לבעלך, או תשימי בבוידה, ונעשה אם שאת רוצה, שהילד לא ימצא. כי את יודעת שאם הטלפון מונח ככה סתם, הילד לוקח אותו, הוא לא יכול לעמוד בפיתוי. אז למה אנחנו מפתים אותו? קוראים לו בור והוא נופל לתוכו. אחד, שתיים. אז לא להבטיח שהטלפון שלך לא יהיה בלי שמירה, אוקיי? הוא מבטיס, כן, מה גורמים לו גם להבטיח? תלחץ את היד, הסכמים, התראות שהזמן עומד להסתיים. עכשיו, זה התראות שהזמן עומד להסתיים. נגיד, אמרנו, אנחנו יודעים שאמא מרשה רק שעה וחצי ביום, מאמי, אז גם אצלי בבית, אני לא עושה דברים אחרים מאמא. אמא שלך היא הכי חכמה והכי יודעת מה צריך לעשות. ובגלל זה, גם אצלי מתוק שלי, כשאתה מגיע, זה יהיה שעה וחצי ביום. אלא אם כן, את חושבת אחרת, ואת רוצה להתעמת עם ביתך או עם קלתך. תגידי, אני לא עומדת בזה. אני לא עומדת בזה. כשהוא אצלי, אני לא רוצה לריב איתו. אני רואה אותו פעם בשבוע, אני לא רוצה לריב עם הילד. אני קצת אשחק איתו, אני קצת אבשל לו לאכול, הוא קצת אשחק איתי, הוא קצת יאכל איתי, ואחר כך הוא יהיה במסכים. עכשיו, קחי בחשבון את התוצאה של זה, שאולי יביאו לך את הילד הרבה פחות. אולי לא יסכימו יותר להביא לך את הילד לבד. או, את לא רוצה לעמוד במצב הזה, לכן את אומרת לילד, מאמי, זה יהיה בדיוק כמו שאמא, כי אמא קובעת, אבא ואמא אמא קובעים. ולכן גם אצלי זה יהיה שעה וחצי. עכשיו, אני יודעת שאחרי שעה וחצי נורא רוצים להמשיך, אני יודעת את זה. ולכן כשיגמר הזמן, אני אבוא ואני אגיד לך, יאלי מתוקי, נגמר הזמן, אתה יכול לתת לי את הטלפון או שאני אקח אותו? כשאת אומרת את המשפט הזה, את יודעת שהוא לא יכול לעמוד בהבטחתו, את יודעת את זה. כולנו יודעים את זה. ולכן את תצטרכי לקחת. והוא יפקה, והוא יכעס, והוא מתנגד באגרסיביות, ואת ליבך יצא לילד הזה שכל כך קשה לו, ואת תגידי לו, אני יודעת שאתה נורא רוצה יותר, אבל נגמר הזמן מתוק שלי. ואת לוקחת. זה גבול דרך אגב. גבול זה מה אני יכולה לעשות שמקביל את הילד. זה לא הוא צריך לתת לי כי אמרתי לו שנגמר הזמן. לא, זה לא. זה דרישה. זה בקשה. לך יש גבול פנימי של שעה וחצי, אבל את רוצה לאכוף את זה על הילד? תחפי. וזה, המכתב הזה דרך אגב, הוא תמצית. הוא תמצית מערכות היחסים עם ילדים, במיוחד ילדים צעירים, בנושא של מהו גבול, איך אוכפים גבול, כמה גבולות אני רוצה לייצר, מה המחיר של גבול, מה אני מרוויחה, מה אני מפסידה, מול מי אני עושה את זה, ולהבין שכל נושא המסכים, סבתא, מאוד קשה לילדים. מאוד. ולכן אנחנו צריכים לגבש עמדה פנימית מאוד ברורה, איך אני נוהגת בדבר הזה. לקלטך מאוד ברור. וגם לדעתי אין שם מריבות. הילד יודע שאם המרשה סרט, כל יום בוחרים סרט, זה כיף גדול. והיא יושבת ורואה סרט, זה כיף גדול. איזה כיף לו, אוקיי? אני אולי הייתי מרחיבה, אבל גם לא, לא חובה. כולו בן 8. וכשזה אצלך, שתהיה לך עמדה פנימית, מה קורה אצלך. ואיך את אוכפת את זה, אם את רוצה לאכוף. ואם את לא רוצה לאכוף, אז יהיה לך משהו מול קלטך, תחשבי איך אתם מסדרות העניין הזה. בהצלחה, בהצלחה. זה לא כזה נורא, רק צריך להחליט. אפשר לעשות את זה פשוט. להבין, להחליט, אין דבר שאין לו תוצאה, אין דבר שאין לו גם רווח וגם מחיר, אין כאלה דברים בעולם. להבין את זה, להיות שחלטני בעניין הזה, להפסיק לצפות מילדים דברים שהם לא יכולים לעמוד בהם, ולפעול כמו מבוגר אחראי. בהצלחה. ויש שיחת טלפון. שלום.
שלום, מדבר עם מאיר, מה נשמע?
היי מאיר, שלום, נשמע טוב, תודה רבה.
א', רציתי לומר לך המון 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 תודה, אני מקשיב קבוע לתוכנית כל פעם, ואם אני מפספס, אז יש את האפליקציה, אני מפספס לאפליקציה.
וואי, תודה, איזה כיף, תודה רבה מאיר.
אז רציתי לשאול, באמת באופן עקבי, את אומרת שילדים לא לומדים מדיבורים, הם לומדים ממעשים.
כן.
אבל רציתי לשאול, אנחנו הרי מצד שני כן רוצים שיהיה איזשהו שיחה והיגיון עם הילדים, זאת אומרת, רוצים לנו שיח, יהיה לנו דיון, הם ירצו משהו בעתיד.
כן.
אנחנו כן, זה המטרה בסוף, לא?
נכון, כן.
כמובן יש דוגמאות, יש דוגמאות.
תראה, המטרה היא, השאלה באמת אם המטרה היא שיהיה לי שיח עם הילדים, שיח פתוח עם הילדים, והם יבואו אליי ויספרו לי דברים שקורים בעולמם והתייעצו איתי גם, או המטרה היא ללמד אותו. האם המטרה היא ללמד אותו לחכות בסבלנות? או האם המטרה היא ללמד אותו לסדר את החדר, כי סדר זה ערך חשוב בעיניי, האם המטרה היא ללמד את הילד להיות מנומס?
לא, לא ללמד זה, אם הוא רוצה משהו, אם הוא רוצה משהו, אם יש בעיה, שידע, בוא אני אתן דוגמאות.
כן, יופי.
למשל, ילד, א', ההקדמה, הילד שאני מדבר עליו, הוא הילד הקלאסי שמה שאת תמיד אומרת, שנולד לו אח קטן, והוא היה הנסיך של אבא, יש לו שתי אחיות גדולות, נישואים שניים, תמיד אהבו אותו, תמיד פינקו אותו, הכל היה מושלם, עד שיום אחד אמא נעלמת. נולד תינוק חדש, היא מחזיקה אותו על הידיים, התינוק החדש לא יורד, אני הייתי מגיב יותר גרוע ממנו, נגיד ככה.
אחרי, אני מבינה אותך, אמרת אמא נעלמת, ולרגע, אתה יודע, חשבתי מה, מה הרגע, היא מתה משהו, כי... אבל,
שחני,
אבל לא, 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 את... אבל אמרת את זה מצוין, כי זאת בדיוק ההרגשה של הילד. אמרת את זה מצוין. אוקיי.
כן, אז, או, את, אוקיי, אז זה המצב כרגע. אז עכשיו, למשל, אני, שתי מקרים שקוראים איתו, אחד זה בקניון, נגיד, שהוא הולך לקניון, אם למשל ילד בוכה, משתפח בקניון, אז מה, אני מרים ולוקח, השאלה מה את מציעה?
תראה, בוא תראה. אבל אני, כי התחלת מהיר ואמרת גם משהו אחר, וזה כן משהו שהוא חשוב בעיניי, ואני רוצה להתייחס גם אליו. ככה.
כן, אני מקשיב, כן.
כן, אוקיי. תראה, מצד אחד, אני רוצה ללמד אותו, או... רגע, אנחנו הולכים בקניון, תן לי את כל המצב, רגע, לא הייתי קשובה מספיק.
אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה.
כן.
ילד רוצים לתת לאוכל לפני השינה, האמא חשוב לה שיוכל איזה משהו לפני השינה, ואנחנו נותנת לו, ואז הוא לא רוצה את זה, רוצה אחרת, ותוך כדי רוצה לראות סרט, ו...
אוקיי.
וכבר, תודה, וילדים מטבעם, יודעים למשוך את הזמן, יודעים לך את הזמן, וכו' וכו'. עכשיו היא מסבירה לו, חשוב לאכול, עוד מה זה לך לישון, אנחנו נעשה ככה, נעשה ככה. אני אצלי לשון, אני אומר לו, תראה, יש פה שעון, יש לו שעון גדול בקיר, אני אומר לו, תראה, עוד 5 דקות, אני עוד חמש דקות, שהשמחוג יהיה פה ושם, אנחנו הולכים לישון, הוא בן 3.5 אגב, אם לא אמרתי.
כן,
אוקיי. וזהו, יש לו עדיין אוכל בצלחת, אין אוכל בצלחת, אני לוקח אותו, שם אותו לישון.
מהמם, מהמם. אני אגיד לך גם למה מהמם, כי מה אתה בעצם מלמד אותו? שיש איזשהו עוד אדון, שיש סדר, שיש ארגון, שאצלנו בבית אוכלים לא כשמתחשק לך, אלא כי יש איזשהו סדר. יש זמן לארוחת ערב, שזה מתאים לסדר היום של הבית, שזה מתאים למערכת העיכול, שזה מתאים לגיל של הילד, ותמיד נגיש לך, וגם נגיש לך דברים שאתה אוהב, ובשלב מסוים, כשהשעון יודיע, נגמר הזמן, קמים והולכים. זה מה שאתה רוצה ללמד אותו. עכשיו, אם אתה תרצפה ממנו שהוא ילמד כי הוא צריך להתחשב, כי אמא מבקשת, כי יש סדר בבית, זה כזה מופשט, זה כזה לא מעניין את האפרוח הזה. ופה הוא לומד רק ממעשים. והילד הזה יודע מצוין שכשאבא אומר בוא לאכול, כדאי לו לבוא לאכול, כי אם הוא לא יאכל, אבא ייקח אותו למקלחת. וכשאמא אומרת לו בוא לאכול, הילד יודע מצוין שיכול למרוח את הזמן, ולמרוח, ולדבר איתה, ולהסיק אותה, ולדרוש טלוויזיה, ולעשות טלוויזיה, ומנצל אותה עד תום. הנה לך ילד.
אני כן מרגיש שאני קצת מגזים לפעמים. פעמים, אתה יודעת, ילד, אני קורא לזה משתגע או משהו כזה, לפעמים ילדים פתאום לא יודע מה הכל, פתאום בוכה, אתה לא יודע מה רוצה, משתולל לשכב על הרצפה בבית.
אוקיי.
אני למשל, יש לי שיטה שאני מסרח את דעתו, אני זורק אותו באוויר, אני אומר לו, לא יודע, הוא לא רוצה להתקלח, אז הוא מקלח את בובה, אני לשון לכי לישון, כאילו אני לא מתייחס, ההרגשה שלי שאני קצת רע, ואיתי אוהבת לעשות איתו דיונים, זה כי אני כאילו לא מתייחס למצוקה הרגעית של הילד. אם משהו מפריע לו ובגלדו בוכה ומשתולל, ואנחנו יודעים שיש לו משהו, אני אנסה להפיח את דעתו, הוא לא רוצה להתקלח.
עושה... בוא נגיד לך, קודם כל, מה שאתה עושה זה יותר נכון בעיניי, אשתך מייצרת לעצמה צרות צרורות, צרות צרורות, הילד הזה יוציא אותה מדעתה, היא תבוא אלינו לקליניקה עוד שנה, וואי, הוא יוציא אותה מדעתה מסכנה, ואתה עושה את הדבר הנכון, אבל משהו חסר שם, מאיר, ואני אגיד לך מה, וזה גם מתחבר למה שאמרת, שאני רוצה שבסיכומו של דבר הילד יבוא וידבר איתי וישתף אותי בכל מיני דברים שקורים לו בעולם, כי אני רוצה לגדל שיח. אתה רוצה מצד אחד להיות פונקציונלי, מספיק, מאוחר, מתקלחים, אוכלים, הולכים לגן, זה הזמן, שמאוד חשוב להיות פונקציונלי. מאידך, יש פה ילד קטן, שאני לא יודע מה כרגע מניע אותו, מה הג'וק שנכנס לו בראש, ולמה בדיוק כרגע הוא מקנה, או למה בדיוק כרגע עצוב לו, או אם בדיוק אוהב לו הציפורן או הבטן, או הוא עייף מדי, או הוא לא עייף בכלל. אנחנו לא תמיד יודעים, הוא באמת צעיר, הוא בן 3.5. ואתה מצליח לגייס אותו לתפקוד של הבית, על ידי השחת הדעת, שהשחת הדעת היא מצוינת. אני הייתי מוסיפה עוד משהו קטן, שנייה קודם, שזה נותן מענה לזה, שהילד ייגש אליך עוד 10 שנים, וירצה להתייעץ אתך. ואני קוראת לזה, לתת לו לגיטימציה לרגשות. ברגע שהוא נשכב על הרצפה פתאום, והוא משתולל, ואני באמת לא תמיד יודעת למה, באמת לא יודעת. לא תמיד, וגם אין טעם לשאול אותו למה, למה, כי גם הוא לא יודע. מה הוא יגיד, אני מקנה? מה, הוא לא יודע את זה אפילו. באותו רגע, אתה אומר, וואי מאמי, אני רואה שאתה כועס. אז בוא נלחוץ את הבובה. או, לא בא לך לבוא, אני מבין את זה, וזה מרגיז אותך שצריך להתקלח. אתה יודע מה? בוא נלחוץ את הבובה. הנה הבובה, ורוחצים את הבובה. אז עשית פה שני דברים. גם ראית אותו, הגבת למצב שלו, לא התעלמת ממה שעובר עליו, והסחת דעתו והמשכת בפונקציה של הבית.
אבל ברגע שאני אתייחס, אני אומר את זה בצורה מאוד אגבית הרבה פעמים, נגיד עכשיו לא צריך לעשות את זה, בוא נלך ופשוט הולך, עכשיו זה לא מתאים, או את יודעת מה, לגיטימציה לרגשות, אני אקח את זה. אבל עדיין, לא להתעמק, אני לא רוצה להתעמק.
אתה לא מתעמק, אתה לא צריך להתעמק, אתה מנהל את הבית, אתה מארגן את הבית, אם הילד אומר, אבל למה, למה, אתה בטח תגיד לו, כי מאוחר, כי כבר אכלת כזה, כי צריך לישון, כי אמא עייפה, אתה תראה תענה לו.
אני עונה לו אבל במשפט קצר ומיד מעביר נושא.
בסדר. ראית את הילד, הגבת למה שהפריע לו, ואתה מעביר נושא. תראה, המקום של ללכת ולטחון להם בראש, זו תכונה שעושות אותה המון נשים, היום גם עושים את זה הרבה אבות, אבל בוא נגיד, לא חשוב, זה איזושהי תכונה שבדרך כלל יש לאחד מבני הזוג יותר ולשני פחות. ודווקא לילד קל יותר איפה שקצר יותר. כי בסיכומו של דבר, בגיל 3.5, אני מנהלת אותו. מה לעשות? אני קובעת את סדר היום שלו, מתי הולכים, מתי באים, כן חגורים, את מי מדבר, מי מחכה, כן מקבל, לא מקבל. אנחנו מנהלים להם את החיים ואת סדר היום. ואם אני על כל דבר כזה אשב ואפתח מסע אותן, אמר לי פעם, לא מזמן, איזה אבא של ילד, נדמה לי בן 10, אלוף במסעים ומתנים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? עם מי הוא עושה מסע ומתן? למה אתה עונה לו? הרי לא עושים מסע ומתן עם האפי.
יאמר לזכותה של אשתי, גם אחרי זה תאזין לשיחה, כן?
כן.
אבל לפעמים הילד משתכנע, לפעמים הוא אומר, אוקיי, וההסברים שלה לפעמים שכנעים אותו.
יכול להיות, תראה, כשאומרים לילד, נותנים לילד הסבר לוגי, בוגר, הוא משתכנע כי הוא רוצה לשתף פעולה עם אמא שלו. אתה באמת חושב שהילד מבין למה זה חשוב לסדר צעצועים, כי זה עלה לאבא ואבא ונמצא אותם? תקשיב, כל ההסברים שלנו, מבחינת הילד, הם הסברים מופשטים. כי עכשיו מאוחר וכבר לילה, צריך ללכת לישון בשביל שיהיה לך הרבה כוח מחר לקום לגן. אז הוא שמע, ועכשיו הוא משתף פעולה עם אמא שלו ואומר לה בסדר. מה שהילד בעצם עושה, אני לא אומרת לה להפסיק לעשות את זה. אני רק אומרת שאם אנחנו הגענו למצב עם ילד בן 3.5 שכל דבר הכי פשוט שאני מבקשת אני לא זוכה בו לשיתוף פעולה ובמקום זה אני צריכה לפתוח תיק ברבנות, אני בבעיה. אני בבעיה. כשלי יש תינוקת על הידיים ואני אומרת לילד, ממי, תכנס למקלחת, תתפשט, נגיד אם הוא היה יותר גדול. כן. והוא לא רוצה, ואני עכשיו צריכה לפתוח בשיחה ולהסביר לו למה עליו להתפשט, אני בבעיה. כי אני לפעמים רוצה שאני מבקשת, והוא עושה מה שאני מבקשת. מאוד פשוט.
את אומרת שכל ההסברים האלה, אני...
רגע, אני עוצרת אותך. אני עוצרת אותך. במיוחד, אם את ההסבר הזה היא כבר הסבירה לו פעם, ולדעתי כל הסבר שהיא מסבירה לו היום, היא כבר הסבירה לו בערך 30 פעמים קודם במצבים אחרים. אם היא מוצאת את עצמה חוזרת על אותו הסבר, זה בדיוק מה שאני אמרתי. זה מיותר. זה ילד שמפעיל אותה. זה ילד שלא משתף פעולה, אלא אם כן באים ומשוחחים איתו ומבקשים ממנו ומסבירים לו ועושים איתו מסע ומתן ויושבים לידו. כן. ברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו אומרים את אותו דבר שוב ושוב ושוב, אנחנו בעצם עובדים אצל הילד. בלי לקבל שכר. לפעמים, מאיר, זה פשוט צריך להיות פשוט. ביקשתי, אמרתי, מתוקי, יש סדר זמנים.
אני רק רוצה להגיע למצב הזה, שוב פעם, זו הנקודה שחשובה לי, שהוא כן ילמד אם משהו מפריע לו, אם יש בעיה, אם הוא רוצה, יש לי הילדה יותר גדולה נניח. היא כבר בת 10, נגיד פעם הייתה 8-7. רגע, אני רק אסיים. היא הייתה 8-7, הייתי אומר לה משהו, היא הייתה מתחילה לבכות. אמרת, למה את לבוכה? אם לא מוצא חן בעינייך, תגידי לי, נסי לשכנע אותי אחרת.
בסדר, תראה, אתה מדבר פה על שני דברים אחרים, ואני מתחילים את תחילת השיחה. אחד, זה מה אתה רוצה ללמד אותו. אני רוצה ללמד אותו שבשעה מסוימת הולכים לישון. אז בשעה מסוימת קח אותו לישון גם אם הוא לא גמר לאכול. באדיבות ובאהבה. אבל באופן לגמרי ברור. אני רוצה ללמד אותו שבבוקר יוצאים לגן, כשהשעון אומר, עומד על העיגול הזה המצחיק שקוראים לו 8, יוצאים. גם אם לא הספקת לאכול, כי אי אפשר לאחר לגן. ואז אתה לוקח לגן כמה ימים, ילד לא שבע רצון, אבל ילד שלמד, שכשאבא אומר יוצאים, השעון קובע, לא מאחרים, יפנים את הרעיון הזה. אצל, אם הילד למד, שהוא אומר, לא, אני לא רוצה, ואז יושבים לידו, מדברים איתו, מסבירים לו, גם את זה הוא למד. הוא למד שאני יכול להתחיל להניע אותם. זה סיפור אחד, זה תהליך החינוך. אם אתה רוצה ילד שיבוא ויתייעץ איתך וידבר איתך ויתלבט איתך, אתה צריך לפתח מערכת יחסים של הורה קשוב במצבים אחרים, לא במצבים שבהם אתה מלמד אותו להיכנס למקלחת או ללכת לישון, או זמנים של אוכל, או לצאת בזמן לעבודה ולגן. אז אתה בא ואתה משתף אותו ואתה מספר לו מה היה, ואתה אומר, ועם אם שיחקת היום, מה באמת ומה הוא עשה, יא, אז מה הגננת עשתה שהוא עשה את זה? ואז אתה מלמד ילד לדבר על משהו, וכך אתה מלמד ילד לבוא ולשתף אותך בדברים. אתה מבין?
הבנתי, אז כן, אז זה כן טוב, פשוט לא בכל הקטע שעכשיו צריך ללכת, לעשות, להתארגן, לנסוע, זה לא הזמן המתאים.
זה לא הזמן המתאים, אני כן רוצה שתייצר זמן, בדיוק. מה שאתה רוצה זה לפתח מערכת יחסים, שהיא לא תמיד באקט החינוכי. באקט החינוכי אני כן רוצה שהילד יבין שאני רואה אותו, מבינה שהוא עצוב או כועס או לא רוצה, וזה עדיין יהיה כמו שאני רוצה, אם אני יכולה לאכוף את זה, כן? אני לא יכולה לגרום לו לאכול, אני בטח לא אדחוף לו אוכל בפה, אבל אני בהחלט, כשהשעון מראה 8, הולכים למיטה ולהתקלח, כי יש סדר יום. הבנת אותי? ואת כל הדברים האחרים אנחנו נעשה ברגעים אחרים, לא ברגעים שהם צריכים להיות פונקציונליים. שבהם אני בעצם מנהלת
שאלה קטנה שקשורה לזה בקשר לחפירות, למה תמיד שהיום אנחנו בוגרים אומרים אמא שלי או אבא שלי תמיד היו אומרים לי ורק אחר כך הבנתי, זה כאילו אומר שיש טיפה תועלת בלחזור על דברים 8 פעם.
שטויות במיץ עגבניות, שטויות במיץ עגבניות. אנחנו מבינים לא בגלל שהם אמרו לנו 80 פעם, אנחנו מבינים כי אנחנו גדלנו, ובאותה פעם ספציפית שהם אמרו אז הבנתי, מה פתאום? שטויות במצגבניות. וגם לא צריך את ההורים בשביל הדברים האלה, הם לומדים מהחיים, הם לומדים מהמציאות. תפסיקו להוות את המציאות עבור הילדים, תאהבו אותם, תהיו, תתחשבו בהם, תהיו גמישים לפעמים שצריך, תוותרו איפה שזה נכון. ואל תשכחו שאתם המבוגר האחראי ומנהל את הבית הזה. והילד רוצה לדעת שיש המבוגרים שיודעים יותר טוב ממנו, כי הוא פצפון. מאיר, אתה שומע את המוזיקה? אנחנו צריכים לסיים.
תודה רבה רבה.
בבקשה. אז לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. שבת שלום. הולכת להיות שבת נעימה וטובה. שבת שלום. תודה רבה לך מיכל קדוש. תודה לדוד זבולוני ואיציק אהרון. תודה רבה לכם. ציימתי קצת באקורד תקיף כזה. אבל באמת חבר'ה, תהיו ברורים, תהיו אוהבים. גבולות שמים רק מאהבה. חינוך צריך לבוא רק מאהבה. אז כל טוב.
מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103